ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, רון קופמן ואריה אלדד.
בוקר טוב, מר קופמן.
בוקר טוב, פרופסור.
יורד גשם אצלכם?
כן, יותר מדי, אבל אני לא יודע למה. פה אין חקלאות, אתה יודע.
אבל יותר מדי גשם בשנה כזאת לא יכול להיות.
כן, לביוב.
עדיין חסר לי, חסר לי.
אצלך צריך, פה לא צריך.
מסתכל על מדבר יהודה, הוא מתחיל להיות ירוק, אבל כבר צריך להיות יער בעונה הזאת של השנה.
כן.
מה עשה לך את השבוע?
מה שעשה לי את השבוע זה דווקא הבחירות שנדחו בקריית שמונה. אביחי שטרן, ראש העירייה המכהן, ניצח בבחירות האלה, על אף כל התעמולה וההתגייסות של כל חברי הגואליציה שהגיעו באמת לתמוך בו, ואפילו מירי רגב, שאני קורא לה מכוננת, אמרה שהיא דחתה את טקס יריית אבן הפינה לתחנת רכבת שם, עד שזפרני, המועמד של הליכוד, ינצח. זפרני, למי שלא יודע, מקורב גם למשפחתו של אבי האומה. והוא חטף בראש, וזה הביא אותי הרי למחשבה, אתה יודע
שהוא... היו מעט מצביעים, נדמה לי,
נכון? בסך הכל, אם אני זוכר נכון, היו פחות מ-6,000, זאת אומרת 5,500, משהו כזה. אבל אתה יודע, זה הביא אותי לזה שבאמת אבי האומה, הוא הלוחם הגדול ביותר בתקופתנו המודרנית, מעבר למלחמה דה פקטו מול האויבים. יש לו עוד אויבים, הוא נלחם גם בראש השבק וביועצת המשפטית ובחרדים ובבן גביר, ואני לא זוכר עכשיו מה עוד, הוא מנהל איזה 15 מלחמות בעת ובעונה אחת, ובחלק נופל על הגבות. כן, כן, על, ממש.
אבל בבן גביר אנחנו נדבר, כי אני לא בטוח שהוא ממש יילחם בו השבוע, יש לו איזה צרה חדשה מבית בקואליציה.
כן.
אני נהניתי מאיזה ידיעה שהייתה לגמרי בשוליים, שמעתי שכל מיני ארגוני מחאה של השמאל העולמי, טורקיה לא, לא ירדתי לפרטים, מארגנים משטי מחאה לעזה.
אבל יצאנו משהו יפה, אריה, בקטע הזה. ניקח להם את האוניות, כמו פיראטים.
זהו, ראיתי את התשובה של ישראל כץ, שאמר, אין בעיה, אנחנו לא נפריע להם להיכנס, רק ניקח להם את האוניות אחרי שהם ירדו לחוף. ירדו לחוף, ניקח את האוניות, נשתמש בהם, כדי לפנות את אזרחי עזה שרוצים לצאת, רק מרצונם, הוא אמר, שום דבר אחר. אבל, אני לא יודע אם זה יצליח, אני לא יודע זה,
אבל זה מה זה...
עצם הרעיון של לתת להם לרדת לחוף ולהשאיר אותם שם, רעיון חשוב.
כן, אבל אתה יודע, אני מאוד אהבתי את הקטע שעכשיו אנחנו היידישי פיראטן, ובאמת יהיה לנו צי גדול של אוניות. אני חושב שישראל חי בסרט, ואני חושב שמישהו צריך להפסיק לו את זה.
אתה חושב שזה בלתי אפשרי לתת להם לרדת לחוף?
לא.
לא, הם באים לעשות הפגנה.
ברור שלא. תשמע, אני גם לא חושב שאנחנו צריכים באזור לחימה, שאם משהו יקרה באמת למפגינים מכל העולם, את מי ישימו, את חמאס ישימו אותנו, אנחנו לא צריכים את הצרה הזו. מצד שני, לשדוד להם את האוניות, מדינה ריבונית, זה קצת, הוא אוכל יותר מדי סרטים.
אולי, אני הייתי שמח מאוד אם זה היה קורה.
גם השוד, אתה רוצה גם לשדוד את האונייה?
לא, להקפיא אותה. לא לשדוד, לא להחרים, היא אצלנו במשמורת, עד שהם יצליחו לצאת מעזה.
בוא נטביע, ויהיה באמת לצוללים, לאן לצלול.
גם זה אפשר. אבל מה על היועמשית? לא שמעתי את עמדתך על הכוונה לפטר את היועמשית.
תראה, זו עוד מלחמה באמת של אבי האומה. אני לא יודע איך היא תתבצע, כי קודם כל הוא בטח יגיד שהוא לא ידע, ואף אחד לא תפס לו בדש של המעיל. אבל זה יפה שבאמת השר לוין, זה מה שהוא כותב ספר של 85 עמודים לקראת הצגתו בפני חברי הממשלה, ואנשים עובדים בזה. אני רק לא כל כך בטוח באמת שבקדנציה שבה ראש ממשלה מתחייב בפני בגץ שלא יהיה בניגוד עניינים, הליך כזה וגם הליך של הדחת ראש שבק, שכידוע ארגון חוקר את הפרטיות שקורות בלשכתו של רועם עם הקטרים, אני חושב שזה יכול להתבצע. אבל זכותה של ממשלה באמת לפטר את היועמ"ש, זכותה של היועמ"ש, במקרה הזה גלית בהרד מיארה, להראות להם באיזה רמת שחיתות ופשע הם עובדים.
פה אנחנו בניגוד העניינים המובנה של היועץ המשפטי לממשלה, וכבר אני ניסיתי לעשות את זה לפני 25 שנה.
ההפרדה.
אנשים שניסו את זה לפני, הפרדה בין תפקיד התביעה הכללית והייעוץ המשפטי, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שבן אדם בבוקר מגיש כתב אישום, ומנהל אותו, ומקבל החלטות בכתב האישום. כן ללכת לעסקה, לא ללכת לעסקה, לוותר על סעיף כזה, לא לוותר על סעיף כזה. ובצהריים הוא נותן ייעוץ משפטי. אחר כך, אני מבין
מקבל את מה שאתה אומר,
אבל שהייעוץ הזה הוא לעומתי.
תשמע, אני מקבל את מה שאתה אומר, באמת חייבת להיות כאן הפרדה. אבל צריך לזכור דבר אחד, שבאמת בגואליציה הנוכחית, אתה יודע, יש יותר מדי, אני קורא להם חשודים, כי עוד לא הוגשו, לא הוגשו נגדם כתבי אישום, זה מירי רגב, וזה מאי גולן, וזה ההוא שמחזיק את התיקים, בן גביר, שיש חקירה על הנעשה בלשכתו, ובכלל במחוזות. לא ייתכן שאנשים מסתכלים על החוק, כאל המלצה בלתי מחייבת, ואחרי זה שמגיעה באמת היועצת המשפטית, או יועץ המשפטי, לא משנה, הם אומרים בוא נפטר אותו.
לא עשיתי סטטיסטיקה מדויקת, אבל נדמה לי שבממשלת אולמרט היו יותר נחקרים ויותר שרים שהוגשו נגדם כתבי אישום ונאלצו להתפטר.
אבל תסתכל בכלל, תסתכל בכלל על הכנסת, אין שום מגזר בחברה הישראלית מ-48 קדימה צפונה ששלחה יותר אנשים לכלא ויותר כתבי אישום מאשר מה שנקרא הקהילה הפרלמנטרית. אני יודע שבילית שם 10 שנים, אז אני מתנצל.
אני לא יודע אם אפשר
לספר על זה.
סטטיסטיקה כזאת. גם ראשי ערים, גם ראשי ערים הם
לא כמו, תקשיב, לא כמו חברי כנסת. כן,
אני מאתגר עיתונאים, תחקירנים שיעשו לנו סטטיסטיקה, האם יש יותר רופאים, חברי כנסת, עורכי דין, זגגים, או ראשי ערים שהוגשו.
אין להם חסינות, אתה יודע, אין להם חסינות, כולם שם רק רוצים, עכשיו הם רוצים חסינות גם של 90 חברי כנסת, טוב שהם לא דורשים 120.
כן, אני חושב שהגשת כתבי אישום, אי אלו כתבי אישום נגד עוד חברי כנסת, לא בהכרח תפריע לעבודת המשכן, היא לא מצטיינת גם עכשיו. טוב, שנתחיל לעבוד?
כן, קרדיטים רק שכחנו.
לא שכחנו, הנה זה כתוב אצלי על הדף, האורחים והמפיקים שלנו הם שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שדמי שפיצר ואסף נבו, ואחרי על השידור סתיו קורנס, ואנחנו יוצאים לדרך ואומרים שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב אבי.
נו, איזה רושם עושה עליך הרמטכ"ל החדש? הוא מתנהג יפה בימים הראשונים?
ביומיים הראשונים.
אוקיי.
ראינו כבר שהוא לא ישן בין היום הראשון לשני.
לא, זה לא טוב. זה לא טוב. כן, איך הוא מתחיל? המינויים שלו היו צפויים, מפתיעים?
לא, המינויים היו צפויים והיו נדרשים, הצבא היה בהמתנה הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד קצינים היו צריכים לזוז, וזה נכון, להזיז אותם, ובאמת אנחנו צריכים לראות עכשיו מה התוכניות שלו לעתיד, איך הוא בונה באמת את הכוח של צהל, איך הוא באמת מתנהל בזירות השונות. תראו, יש לנו שתי זירות שמאוד משמעותיות כרגע, ולפתחו של הרמטכ"ל, אחת זה רצועת עזה, מה אנחנו עושים, ממשיכים שם את העבודה בימים הקרובים.
תסביר לי רגע, אבי, אני לא מצליח, אתה יודע, גם שאני מדבר עם קצינים, אני לא מצליח להבין מה זה להמשיך שם את העבודה. אני מסתכל על המספרים שפרסם צהל, 68% מהמבנים, הושמדו, אוקיי? האם להמשיך את העבודה, אם אתה מתרגם לי את הרמטכ"ל, זה לפרק את 32% שנותרו? כי אני לא מבין מה זה להמשיך את העבודה.
אני אביא לך את הדוגמה של אתמול בצהריים. אתמול בצהריים קל אביר נאלץ לתקוף בסג'איה, חוליית מחבלים שניסה למקש, למרקד לשם מספר נקודות כנגד כוחות צהל, במידה והם ינסו להיכנס או לבצע איזשהו תמרון. במחנות המרכז לא נוגעו בכלום, לא נוגעו כמעט במנהרות, לא נוגעו ב...
אז זו המשימה עכשיו, זו המשימה העיקרית, להיכנס למחנות המרכז, כמובן לא למנהרות שידוע שיש שם חטופים, אם ייכנסו, וזו המטרה, המטרה היא מחנות המרכז הגדולה.
גם מחנות המרכז, גם בחניון, יש שם גרעינים שלא נכנסו בהם בכלל, שכונות שלא נכנסו. עכשיו, באזורים האלה, לא רק שלא נכנסו, חמאס בחודשיים האחרונים משקם את עצמו בצורה מאוד מהירה, בהרבה מאוד דברים.
הייתי בטוח שאנחנו בניצחון מוחלט.
ברור.
כן.
אז ה-32 כבר הם לא 32, אנחנו כבר בכיוונים אחרים, אולי בתים הרוסים, סדר גודל שנשארו עוד ל-30-32 בניינים שלא נהרסו, אבל מה שיש מתחת לבניינים האלה, והתשתית שחמאס צובר, ויכולות הניסיונות יכולות ליצור מחדש, וכל הדברים האלה צריכים להדאיג אותנו עכשיו. אנחנו כל הזמן צריכים לדאוג שחמאס לא ישתקם. וזה אם זה אומר כניסות מסיביות, וכניסות מסיביות, ואם זה כניסות נקודתיות, כניסות נקודתיות, לעשות את זה בצורה נקודתית.
אבל זו עבודה ל-50 שנה, לא לכמה חודשים.
כן, אבל אתה יודע שברגע שאתה מוריד את הרגל מהגז, הם רוצים מיד לצמוח.
הם כבר צמחו?
לא, ברגע שאתה נכנס להפסקת אש, יש להם יכולות לשיקום. אתה לא יכול לזהות כל תנועה בכל מנהרה, ולכן הם יכולים להמשיך לעבוד כשיש הפסקת אש. אבל נדמה לי שאנחנו, או הציבור מצפה, בנה איזה רמת ציפיות, שאם המלחמה תתחדש, היא תיראה אחרת, היא תהיה אחרת. כמה אחרת היא יכולה להיות?
אני לא בטוח שתיראה אחרת, אני לא בטוח ש... תראה, בואו נלך אחורי, קדימה, סליחה. זה לא משנה איך המלחמה תיראה בהתחלה, השאלה התחתונה, מה היא תשיג בסוף? ואם היא תשיג את זה, כמו שמבצעים עכשיו, בפשיטות מקומיות, או יבצעו מערכה של לעתיד אבל למערכה חמש אוגדות, זה הכל תלוי.
אבל לאן רוצים להגיע, אבי? אני מקבל את כל התוכניות, אתה יודע, של גדולי באמת המוחות במערכת הביטחון, אבל אם מתחילים משימה, האם היא תיגמר? מה, לאן רוצים להגיע? מה רוצים להגיע? הרתעה, אתה יודע, הרי מרמים אותנו אפקר פטרושקי.
כן, שהנהגת החמאס תעזוב את רצועת עזה, ושתתארך לעולם אחר ולא למדינה אחרת. והדבר השני זה לפגוע בצורה משמעותית בתשתיות, ונשים במקום החמאס הנהגה אחרת.
הסיוע ההומניטרי הופסק, לא נכנסים שטויות לעזה, אין דלקים.
כן, אבל יש להם מספיק...
אוקיי, אבל לא צריך לחדש להם, אתה יודע, אם הוא הופסק, אז הוא הופסק. יש להם
מספיק ל-4-5 חודשים.
יפה.
מספיק
לספוק,
את
עד אוגוסט
הם מסודרים. אבל את המים ואת החשמל, הבנתי, לא הפסיקו.
לא הפסיקו את זה גם.
אז מה הפסיקו?
עכשיו תראה, אתמול היה...
רגע, ארי, אני רק רוצה פשוט לדייק את הנקודה הזו, מה הפסיקו עם מים וחשמל ומזון... בטלפונים וכל הדברים האלה שנכנסים, מה הפסיקו? תאוגות?
אוכל, נחשי גומי וחמוצים.
הבנתי, אני לא אוהב את הדברים האלה.
אני אסביר לך לגבי הנושא של המים והחשמל. זה מאוד קריטי, אנשים. תראה, ברגע שאתה מנתק את החשמל ואת המים, אתה פוגע קודם כל במערכות הטיהור שנשארו עדיין, של הביוב וכל מיני דברים כאלה וסניטריה, וזה בסופו של דבר יחולל מחלות שאין גבול שזה עוצר רק בעזה ולא ממשיך לכיוון מזרח או לכיוון צפון.
תשמע, זה תירוץ ששמענו כבר שנה וחצי, שתכף יש שם מגפת פוליו, ואנחנו נהיה אשמים, ויש רעב בעזה, ואנחנו נהיה אשמים, אין רעב ואין פוליו. טוב, את זה הבנתי, זה תירוץ רע, אבל תעזוב אותו, לא חשוב כרגע. תגיד לי, מה קורה עם הגיוס של החרדים? התגייסו כבר כולם כל 10,000 צווים שנשלחו?
177 התגייסו בשמונת החודשים האחרונים. סג סי, אנחנו בדרך לגיניס.
אתה יודע, זה מדהים שהקימו בסיס פירונים עבור החרדים, ביצעו מהלכים מטורפים בצבא לצורך העניין הזה, ובסוף אנחנו נמצאים באותו נקודת מוצר שבו התחלנו את...
לא, הרבה יותר גרוע, אבי, הרבה יותר גרוע.
אני אומר, בואו ניתן להם קרדיט שאנחנו באותו מצב, ואני חושב ש... תראו, העניין פה זה לא עניין דברים, זה עניין חברתי. ואני חושב שהחרדים מבינים שכל עוד יש להם גיבוי בקריצה או לא בקריצה מהסקנים פוליטיים, לאו דווקא מהמחנה שלהם של החרדים, אלא דווקא מסביבת שמירת הקואליציה, אז הם מרשים לעצמם למתוח את החבר ולא להשתתף במטלה שמוטלת הכל.
אבל הוגשו, אתה יודע, קראתי מספרים, אני לא יכול לדייק אותם עכשיו כי שכחתי, על משהו כמו...
2,000 כתבי אישום.
כן, אבל יש כבר צווי מעצר, אתה יודע, מעל 1,000.
כן,
אני מבין שבגלל מצוקת רכב במשטרת ישראל הם לא מתבצעים.
לא, אין כוונה לעצור אותם.
יש צווי מעצר, מה זה אין כוונה לעצור?
לא, זה סטטוס משפטי, צו מעצר.
לא, הבנתי.
זה ברגע שאחד מהם נפגש עם שוטר, או עם פקיד מעבר גבולות, בנמל תעופה, או מוצא אותו ברמזור, ומבקש ממנו רישיונות, ומזהה שהוא לא התגייס לצבא, ויש נגדו צו מעצר, אז הוא מוכן להביא אותך משטרה, להתקשר למשטרה הצבאית, ואז בכביש 4 חוסמים את הכביש, ונתקבלת
אותך. בקיצור, הפסדנו במלחמה הזאת, עוד מלחמה שניהל אבי האומה, ונפלנו על הגבות.
לא בהכרח, כי החודש אמורות להיכנס הסנקציות הכלכליות על המעונות.
שהם ייכנסו, אני מקווה שיודיעו לכל האזרחים.
מדינת ישראל שילמה, נדמה לי, בהטבות כספים לחרדים, גם עבור המעונות בדרך אחרת. אז זה תקציב מעונות.
יש כרגע 5 מיליארד שקל גלד קואליציוני, מה קרה לך? אז לזו את זה. הכל מסודר, אל תדאג, הקניפל מוכן.
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה ושבת שלום. אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את האלוף במילואים אליעזר מרום, צ'ייני, לשעבר
פקד חיל
הים.
בוקר טוב, צ'ייני.
בוקר טוב.
במה נפתח? נפתח ברגל ימין שפתח הרמטכ"ל? איך הוא לדעתך פתח את תפקידו? המינויים שהוא עשה טובים בעיניך? המינויים שהוא עדיין לא עשה מחייבים טיפול?
אני רוצה לדבר קצת באופן כללי. אחד, קודם כל, כל עם ישראל חושב שהמשיח הגיע, והוא קוסם שישלוף מדבר על אייל זמיר כמובן, שישלוף מהכיס או מהכובע, שפנים וערבות וכל מיני ויונים. זה לא עובד ככה. פשוט לא עובד ככה. הצבא הוא גוף מאוד מאוד גדול. זאת עניה גדולה, שכדי לסובב אותה, זה לוקח הרבה מאוד זמן. אז יש פעולות פה ושם שהוא עשה. אני לא זה שיחווה דעה על שום אלוף שעוזב או שמתמנה. לא חושב שזה ראוי. אני רק חושב שהרמטכ"ל בא עם רשימה מסודרת, מה הוא רוצה לעשות ומה הוא צריך לעשות. הדבר הראשון שצריך לעשות, על פי הלקחים של התחקירים ששמענו כולנו, ראינו כולנו. ישבתי 12 שעות בשבוע שעבר, כדי לשמוע את כל התחקירים האלה.
ויצאת חכם יותר?
לא, בכלל לא.
אוי, אוי.
אבל אני לא היחידי דרך אגב. היינו בערך 20 איש, אולי פחות, 15-20 איש, בחדר די קטן, והציגו לנו האלופים. אני מדבר על העיקריים, אמן, דרום, מבצעים, חיל אוויר. היה פירוט די גדול, של האירועים שהתרחשו. המה, מה קרה? הלמה היה חסר מאוד. לי יש שתי השערות לגבי מה קרה. הראשון זה תרבות ארגונית. משהו השתבש בתרבות הארגונית שלנו. אנחנו כל מיני דברים פשוטים ובסיסיים, כמו קוראינות עם שחר, אני סתם מעלה את זה כי זה אחד הדברים, ומשמעת מבצעית וכן הלאה, נשחקו עם השנים בצבא. הדבר השני שהוא יותר מורכב, זה תרבות הסלאץ'. לא שמעתם על הדבר הזה, אתם לא יודעים מה זה סלאץ'. סלאץ' זה סלולרי צבאי. במקום הוורד הרים שהיה לנו פעם, שאולי הייתה זוכרת את זה, אריה.
אני מהעידן של הסמאפור, שהיו עובדים על הגבעה ומאותתים.
עם השן. גלים מהשן.
כן.
מה? אתה צריך לראות, סתם עכשיו, אני סותר רגע, פותח סוגריים, אבל בתרגילים עם האמריקאים, אתה צריך לראות בין ספינה לספינה, שיחת פלברה בסמאפור. זה משהו לדיר, יוצא מן הכלל. אבל זה אירוע בפני עצמו.
רכילות, כלומר רכילות על הקפטן, כן, אוקיי.
לגמרי. הסלאץ' הזה זה בעצם טלפון סלולרי צבאי, שהוא מאפשר גם שיחות ועידה, משהו מן וואטסאפ כזה, והצבא התחיל להשתמש בו בקצב הולך וגובר. מה שקורה, זה שהמפקדים מהבית מתחילים לנהל את הצבא. החמלים נשחקים כמעט לגמרי, לא בטוח שאתם יודעים כמה אנשים היו בחמל פיקוד דרום באותו לילה. אני אגיד לכם, היו שני קצינים בדרגות סגן.
אוי ואבוי.
כל החמלים נשחקו עם השנים, אני בא מחיים.
ואז זה אומר שאין בחמל גם אין תמונת מצב, אם שני מפקדים סוגרים את זה אחד מול השני בטלפון, וזה לא עבר דרך החמל?
בדיוק, ואין רישום, ואין הקלטה, ואין שום דבר, מגיע לו פיקוד דרום, נכנס לחמל, הוא מוצא שני קצינים בדרגת סגן, קצינה אחת שהיא קמנית, ועוד קצין אחד, שהוא אפילו לא מוכשר לגמרי למלא את תפקידו. ככה מתחילה המערכה הזאת בשש וחצי בבוקר, ובסיכומו של דבר, קצין עורף דרום, הוא זה שבסוף מנהל את כל החמל, הוא גם זה שעשה את התחקיר בסיכומו של דבר. יש פה אירועים שצריך לטפל בהם בבסיס, בבסיס. אתה יודע, אני בא מחיל מאוד מסודר, חיל הים הוא חיל מאוד מאוד מסודר.
נו, והיית מפקד חיל, בטח כמו חיל הים, אם לא מקפידים על דברים קטנים, אז כושלים בגדולים.
בדיוק, בדיוק. אין לי מה להעביר מעבר לזה, חוץ מזה שאתה יודע, גיליתי עכשיו, שלפני שנתיים, ביטלו את פקד תורן חיל הים. היה פקד תורן חיל הים בדרגת סגן אלוף. כל הילה, הוא יושב שם. הוא לא הכי מעורה במה שקורה, אבל הוא קצין בכיר, ותיק, שלא יעשה...
אבל לא צריך אותו, אם שואלים את המפקד בטלפון, והוא עונה, והכל נסגר.
בדיוק, והוא נמצא בצ'אטים, ולא צריך אותו. אז ככה החליטו שלא צריך אותו. ולכן, העירו את פקד חיל האוויר ואת פקד חיל הים, בשש וחצי בבוקר. למה? כי לא היה אף אחד כזה בכיר שישב בחמל וראה את התמונה, אמר, תשמע, משהו פה לא בסדר, בוא נרים טלפון, דבר עם המפקדים הבכירים. זה קרה לי עשרות פעמים, הייתי גם בצד הזה וגם בצד הזה.
ולכן אייל זמיר רוצה לפתוח מחדש חלק מהתחקירים?
אני חושב שכן, תראה, יש סיבה גם לפתוח חלק מהתחקירים, כי בכל התחקירים, אתה רואה, כשמסבירים לך את המה, תמיד יש גם הסבר נלווה למה זה לא כל כך נורא. סיבים נפתחים, נפתחו כבר בעבר, אירוע של...
רואים הבוקר שהיו 9 סימנים מעידים בימים שלפני השבעה באוקטובר, אבל הצליחו לשכנע את עצמם שזה שום דבר חדש.
יש מה חדשה שאתם לא מכירים, שנקראת, זה לא תזמי. תזמי זה ביטוי מודיעיני, שנקרא טווח זמן מיידי. אוקיי, אתם תשמעו את זה בהמשך בכל מיני...
כלומר, יש משהו, אבל לא דחוף. אפשר ב-8 בבוקר לעשות הערכת מצב.
בדיוק, בדיוק. ויש גם נושאים שכשהם מקצועיים, אני לא אכנס לכולם, כי הם רבים, וראש המן הנוכחי, שלומי בינדר, מטפל בהם. אתה פשוט לא יכול להאמין איזה שינויים גדולים עבר הצבא הזה. לדוגמה, סתם אני אתן. כשאני הייתי רמח מלם בחיל הים, הייתי פעם כמן גם, כזה קצת יותר מבוגר. המודיעין היה נדחף דרך גוף שנקרא מנמט. גוף שמרכז אליו את כל המודיעין, ושולח את זה למי שצריך על פי רשימת תפוצה. הוא גם קובע, תשמע, זה אומנם מודיעין של חיל האוויר, אבל אני שולח את זה גם לחיל הים. למה? כי זה נוגע באלף בית ג' ד'. הדבר הזה נעשה היום על ידי מכונה. יש סופרמרקט גדול, אתה קובע איזה דברים אתה רוצה לראות, ואתה מושך ולא מקבל. זה חלק מהעניין. גם על זה צריך לחשוב מאוד מאוד. ובכלל, אנחנו צריכים להיות צבא קצת יותר צנוע, קצת יותר ממושמע, לחזור לערכים של פעם, ויכול להיות שכולנו עם שחר, מעירים רק את זה כמה תורנים, וכל השאר ממשיכים לישון. הדברים נשחקו, פשוט נשחקו. למה? אין לי מושג, אני לא יודע.
יש תמיד תחושה שרוצים להתקדם, מה שיש. אנחנו לא יכולים לקפוא על מה שיש, כי העולם מתקדם, הטכנולוגיה מתקדמת, הדיבור יש לו כבר צבע אחר, כבר לא מדברים על ניצחון, מדברים על תמרון, לך תדע.
זה בדיוק הקושי של הרמטכ"ל. בדיוק בדברים האלה. זה לא בנועלים, ולא בצחצוחי נעליים, ולא בכאלה דברים. זה באווירה. זה בתרבות הארגונית. זה שהמפקדים יהיו מעורבים, שהחיילים יהיו יותר אכפתיים, וכן הלאה וכן הלאה. יש הרבה מאוד...
חיילים לא מספיק אכפתיים?
אני חושב שכן, אני חושב שכן. חלק מהם, חלק לא מבוטל מהם, גם הוא מחובר לטלפון הסלולרי, ורוצה להגיע הביתה בשבתות, והמפקדים נכנעים.
אבל אנחנו, צ'ייני,
לא רוצים להגיע הביתה.
צ'ייני, אם מפקד הצבא, אפילו בדרג נמוך ממנו, אוקיי, מודיע, אין הכנסה של מכשיר סלולרי פועל לכל בסיס בצהל. סתם אני זורק את זה בגדול. אתה יודע, אנחנו...
זה לא יהיו ארבע אמהות, יהיו ארבעה מיליון אמהות, אם זה יקרה.
אני אספר לך סיפור.
כשאנחנו שירתנו בצבא, הרי לא היה סלולרי, אז מה, לא היו אמהות?
לא, תשמע, אני אספר לך סיפור. שרה אמינו, כן. אתם לא מכירים את זה. נכנסתי להיות פקד חיל הים, ההוראה הראשונה שנתתי, מי שרוצה להכניס טלפון סלולרי, בלי מצלמה. אין מצלמות. ואז כבר התחילו הטלפון.
טלפון כשר, אתה בעצם עשית הדתה.
כן, בדיוק, טלפון. מיליון פניות מימין ומשמאל, קצינים שמתחתיי, הורים, סבים, סבתות, כל מי שאתה לא רוצה, בא אליי, הסגן שלי אמר לי, תשמע, אין יותר טלפונים כאלה בארץ, אמרתי, תחפשו, יש טלפונים בלי מצלמות, והתעקשתי, זה ארבע שנים, כן? זה לא פשוט, זה ארבע שנים.
זה מה שקראנו הנוקיה הטיפש.
כן, בדיוק, אמרתי, תביאו לוקיות, תחברו אותם לאנשים, יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. צריך בשביל זה המון המון נחישות, ולהבין שביקורת מבחוץ עלולה לשחוק אותך. אבל אתה צריך להיות חזק, אתה צריך להחליט איך אתה רוצה שהצבא תחת פיקודך ייראה.
אבל אתה, אנחנו מתעלמים כאן מדבר אחד, שבסך הכל מפקד הצבא, שזה הקבינט, הוא אירוע פוליטי נטו, והכל דרכו עובר פוליטי. אז נכון שהרמטכ"ל לא מטפל כל יום במה שמטפל לאלוף פיקוד מרכז ומפקד אוגדת יוש, אבל העיסוק מול גופים פוליטיים, אוקיי? ואני לא מכניס כרגע אם זה שמאל או ימין, זה לא לעניין. פשוט העיסוק בפוליטיקה כל היום, גם משחית חלק גדול מהצבא.
אני חושב שלא, אני חושב שבסיכומו של דבר, המטכ"ל כשהוא מוריד הוראות למטה, אין מעורבות ממש של הממשלה. הממשלה אגב היא מפקדת הצבא, לא הקבינט. הקבינט הוא קבל...
רציתי לצמצם כי את הממשלה אני מכיר. נכון. אמרתי, אני אלך משהו איכותי.
נכון, נכון. אבל אני אומר שוב, זה חלק מתפקידו של הרמטכ"ל. הוא צריך לעבוד גם כלפי כל הצבא, אלופים ומטה, וגם בממשק בין הצבא לבין הממשלה, יש לו חלק בלתי מבוטל, ולכן הרמטכ"ל הוא כבר ברמה של אסטרטגיה. הוא כבר איש שמתעסק באסטרטגיה, אבל למטה הוא צריך כל הזמן לעסוק במשמעת של הצבא, בדברים הבסיסיים. ואחרי זה, נעשה את הדברים היותר גדולים, כי את הדברים הגדולים אנחנו יודעים לעשות. מה בלבל אותנו כל כך במלחמה הזאת? מה בלבל אותנו כל כך במודיעין?
הערבים.
לא, לא רק הערבים, שעשינו מבצעים מטורפים, מבאמים משוגעים, והביאו מודיעין איכותי, נקודתי, והרגנו את ההוא שם, והרגנו את ההוא פה, והייתה פה תחושת אופוריה מטורפת. זאת אחת הבעיות. אחת הבעיות היא שאמרנו, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, כמה סינים שנדלקים, אנחנו יודעים שזה לא רציני.
שיין, אני חייב לשאול אותך שאלה, הרי בוטלו במרוצת השנים, בוטלו אוגדות, בוטלו חטיבות לוחמות, כל הדברים האלה. לפי מה שאני קורא, אני לא יושב בדיונים, לפי מה שאני קורא, רוצים באמת לחדש את אותן יחידות. זה פרק זמן משמעותי, עד שנראה אותן באמת מופעלות, או ש...
בוודאי.
איך שהוא יקעקעו את זה?
לא, לא, בוודאי, בוודאי. להקים גופים צבאיים, סדר גודל של בין שנה לשנתיים, זה לא אירוע פשוט, צריך קודם כל למצוא את האנשים, צריך לשבץ אותם, לאחר מכן צריך להביא מפקדים, אחרי זה צריך להתחיל לעשות אימונים, לאמן אותם, לצייד אותם, אירוע ארוך, זה לא אירוע למחר בבוקר. אי אפשר...
אפילו אם נרצה להקים חטיבת טנקים, מישהו צריך לייצר את הטנקים האלה מהר.
בוודאי, אני לא אגיד לכם כמה מרכבות מייצרים בשנה, אבל המספרים הם מאוד מאוד קטנים, וצריך להגדיל אותם. אין פה שום ספק, אין פה שום ספק. הצבא קטן בצורה מבהילה. מבהילה.
כן, הצלחנו לצמצם אותו
אבל
מאוד.
אבל עדיין אני רוצה להגיד משהו, לעם כן. ישראל, בכל זאת, מי ששומע אותנו. יש לנו צבא יוצא מן הכלל. אני מכיר חלק גדול מהקצינים הבכירים. אני יודע מי הם. התחככתי איתם עכשיו, שהייתי בצפון, יצא לי לא מעט להתחכך. תשמע, אנחנו אחד הצבאות הכי טובים בעולם. צריך לעשות קצת סדר בעניינים, לסדר את הראש של האנשים, ואנחנו בסוף ננצח, אין פה חוכמות.
שכוח, האלוף במילואים אליעזר מרום, צ'ייני, תודה רבה לך, שבת שלום.
שבת שלום, צ'ייני.
שבת שלום, תודה.
ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב, אחד מבחירי עורכי הדין בישראל, את עורך הדין ססי גז, שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב, ססי.
תשמע, שר המשפטים יריב לוין הודיע שהוא מתחיל את הליכי ההדחה של היועצת המשפטית לממשלה, ואני שואל, האם זה כי קלו כל הקיצים ואי אפשר יותר לעבוד ביחד הממשלה והיועצת שלה, או שהכל פוליטי ואישי כדי שהחרדים, כדי שבן גביר, כדי שהמשפט, מה אתה אומר?
אני אומר שזה לא מהלך ספונטני בגלל האירועים שקרו. אני חושב שהם סימנו מטרה מההתחלה. היו כמה מטרות. מטרה בית המשפט העליון, הייתה מטרה נשיא בית המשפט העליון. ואחד המטרות הגדולות, שהכי קשות, זה הדחתה של היועצת המשפטית. הרי תשאל את עצמך למה התחילו לעשות ספר מההתחלה, למה התחילו לכתוב את כל ה... את כל הדברים שהיא לא מבצעת, לכאורה, מה שהם טוענים, כי הם מההתחלה מתכננים להדיח אותה. היא לא מתאימה להם, היא לא שלהם. צריך להבין, היועץ המשפטית הוא בתפקיד של לשמור על הממלכה, ולא על המלך, ואת זה הם לא מקבלים. היא לא משלהם.
גם מי שהביא אותה ותמך בה, גדעון סער אומר היום, אם הייתי יודע... לא הייתי מביא אותה, כלומר,
גם
בעיניו. הוא גם אמר, אני רוצה להזכיר לך שהוא גם אמר שבחיים הוא לא ילך עם ביבי. מי שרוצה לבחור בביבי, שלא יבחר בו.
ססי, בוא נסכם.
הוא אמר את זה, והסתכלתי עליו כשהוא אמר את זה, והוא פתאום שינה את דעתו, אז הוא אמר את זה.
ססי, בוא נתייחס באמת לגדעון סער של אדם שהאמת, כל אמת, היא בסך הכל המלצה בלתי מחייבת עבורו, וחבל לבזבז זמן.
דבית, אני אהדתי אותו ואני מכיר אותו באופן אישי ולא יודע מה קרה שם ואיך קרה שם. אני מעדיף ביום שישי בבוקר לא לומר דברים.
כן.
רוצה בסוף השבוע לומר דברים טובים וחיוביים. חבל לי עליו, אני חרכתי אותו שיש לו חוט שדרה, אבל כשמישהו יסתכל עליי בעיניים ואומר, תסתכלו עליי.
יש כאן, יש כאן רופא באולפן, הוא יסתור כל הבחנה שלך.
אני לא חושב, הוא אומר, נכון, יכול להיות, כי אני מכל מה שהיה פעם, הוא מסתכל, מי שרוצה לבחור בביבי, שלא יבחר אותי. ובסוף, בלי שום סיבה מדבקת, פתאום אתה רואה אותו, אז הוא אומר, טעיתי שהבאתי אותה. שאלתי את עצמי את השאלה, כמה שילמו לו במחאות, לא במחאות, בשביל האמירה הזאת, כי תבין...
אתה יכול להגיד שאולי שילמו לו בפעם הראשונה כדי להביא אותה.
כן, אבל אני אומר, אמירה כזאת, כשאדם... שווה להרבה לאדם, כי יש הבדל נורא גדול אם אתה או אני אומרים את זה לבין אחד שהביא אותה, כי הוא אומר, טעיתי.
אבל אני רוצה לקחת אותך...
אבל עורך הדין ססי גז.
וואי, טעו.
עורך הדין ססי גז, אתה אחד מבחירי עורכי הדין בארץ. אתה יש לך זווית ראייה של מיניסטר לפחות. עכשיו תגיד לי, זה כשבחרו את הרמטכ"ל הקודם, את הרצי, לקחו את האיש הכי טוב שחשבו, והוא נכשל. לא יכול להיות שלקחו את גלי בערב ביחד כי הייתה הכי טובה, והיא נכשלה ולכן רוצים להחליף אותה?
אתה פעם שמעת איזה פקפוק ביכולות של המקצועיות?
כן, בלי סוף אני שומע.
כן, הביאו כל הזמן את גרוניס, להגיד שהיא לא טובה.
כשבחרו אותה, גרוניס אמר אין לה מספיק ניסיון. אגב, זה נורא מעניין לדעת, כשזה יגיע לפתחו של גרוניס, אם הוא בכלל יישב בראש הוועדה, אם הוא יסכים, מה הוא יגיד הפעם? כי לדעתי, הפעם המבחן הוא אחר. פעם אין לה יכולות ואין לה ניסיון, אין לה ניסיון יותר, הוא אמר, לא יכולות. אבל הפעם המבחן יהיה אחרת, האם היא שברה או לא שברה, או אם היא מסתדרת, לא מסתדרת, ואני לא בטוח.
אבל אני רוצה להבין, ססי,
הוא יחליט, הוא יחליט למענם, אבל רגע, אני רוצה
לא, לא, אני חייב לשאול לעצור אותך כאן ולשאול אותך, מה זה נקרא מסתדרת? מגיע היועצת המשפטי, היועצת המשפטי לממשלה עם כל הצוות שלה, ומונעת מהגואליציה, תאבין, לעבור על החוק.
זה
בסך הכל כל הסיפור. מדובר בחברה, בחבורה. אתה מבין שבכל יום שהיא מתפקדת, היא עוברת על החוק.
או שהיא מפרשת את החוק באופן לעומתי לממשלה.
אפילו החוק ברחוב, אריה. הם מפרקים את החוק ברחוב.
אני רוצה לתת לכל המאזינים את הדוגמה הכי חשובה, הכי טובה אולי במקרה הזה. למה הדבר דומה? לממשלה, תדמיין שהממשלה זה רכב שנוסע, והוא מותר לנסוע עד 100, נגיד. וכשהוא חורג מ-100 עד 110, עוד נועד, אתה יודע, שוטר עדיין לא עושה דוח. אבל אם אותו ממשלה נוהגת על 150, מה חובתה לו? לא חובתה לבוא ולהגיד, רגע, עכשיו, זה שכל רגע הוא עובר את המהירות, ומונעים אותה, זה הופך אותה,
אותי לשוטר רע, או זה הופך אותי לאחד שאומר תפקידו.
לא, אבל אם הממשלה אומרת, אני במצב חירום ולכן אני נוסעת 150.
מה מסע חירום, אריה?
היועצת המשפטית אומרת לא מעניין אותו.
מה מסע חירום, אריה? רגע, שנייה.
מה מצב חירום?
מה זה מצב? תגיד לי מה, תוכנית הרמזור זה של מירי רגב. זה מסע חירום? מה שעושה בן גביר במשטרה? זה מצב חירום?
בשביל זה יש, תקשיבו רבותיי, בשביל זה יש בגץ, אם מישהו, היא אומרת את הפקידה, פעמיים אמרו לה תעיד, וזה בסדר, וזה גם מראה כמה שיש לנו גם בית משפט עליון, הרי הם טוענים גם נגד העליון, הנה גם העליון העמיד אותה פעמיים במקום, ואת זה הם לא לוקחים הפעם לרעתה דווקא.
אז זה לא אומר שהיא מפרשת את החוק כראות עיניה?
לא, כי היא עומדת עם חוט שדרה. תקשיבו רבותיי, היא כמעט החומה האחרונה בתקופה הזאת. אני רוצה רגע שכולם יבינו. אני לא מכיר אותה באופן
אישי. היא הילד ההולנדי, זה אפילו לא חומה.
היא הילד ההולנדי יותר, אני מקווה שזה יותר מילד הולנדי, כי אנחנו עדיין עם שחושב, עם שנולד לדמוקרטיה, עם, לא, תראי, לא יהיה להם קל כל הדבר, אבל אני רוצה רגע לומר.
תכוון אותי אבל לראש הממשלה, ססי, תכוון אותי לראש הממשלה.
ססי, תגיד לי רק דבר אחד, מה זה עם שנולד לדמוקרטיה?
לא, אני
לפני... עם שנולד לדמוקרטיה, בניגוד להונגריה, ובניגוד למקומות אחרים, שקל להפוך אותם בלי שהם ירגישו למקומות אחרים. אנחנו עם שנולדנו, ואנחנו מבינים את זה. שים לב שברביעי לראשון, כשהוא בא, ברביעי לראשון, 23, כשהוא בא והודיע על התוכנית שלו, יצא העם החוצה, כי העם מרגיש מה זה הוא.
מתי נולד העם הזה? בימי משה רבנו, בימי דוד המלך?
אני לא יודע, אני לא הייתי אז.
מה זה נולדנו לדמוקרטיה? תעזוב, זה סתם ויכוח טיפשי.
זאת שאלה קשה מאוד.
אנחנו לא נולדנו דמוקרטיה.
אבל למה אנחנו הולכים עכשיו לדמוקרטיה? שנייה רגע.
אנחנו במדינת ישראל, תמיד הייתה דמוקרטיה.
ססי, תן לי רגע למקד אותך, אתה יודע, באמת, בראש הפירמידה הזו ומנהל הלחימה, זה ראש הממשלה, אוקיי? שאסור לו להיות במצב ניגוד עניינים, כפי שהוא הודיע לבגץ
ממש שומר על זה. הוא ממש לוין היה עושה את כל זה.
אתה אומר לי...
אתר לוין היה עושה את זה בלי דעתו. זה פחות הסכמתו.
לא, אני יודע, תקשיב, אני לא אוכל את השטויות, את החרטה הזאת, לא משכו לי במעי, לא משכו לי באוזן. אוקיי? גם אם לא משכו לך, אתה אחראי. אוקיי? אבל איך באמת, איך הוא התמודד, אני מזכיר לך שמזכיר לכולנו, שמדובר בנאשם שמנהל משפט באמצע ולא מנהל מדינה. אז איך בדיוק קורה פה?
תקשיבו, לכן אם אתה שואל אותי, אני חושב שכל אחד מבין שהדחה בפועל לא תהיה. קודם כל זה הליך ארוך ומסובך מאוד. ודבר שני, נראה לי שבגץ בחיים לא יאשר את זה. אני לא יודע מה תהיה הוועדה תחליט. ונראה לי הכי חשוב שהעם לא כל כך קבל את זה. זה שהעם לא יצא אתמול לחוצה כי בגלל שהתהליך הוא ארוך ומסובך. והשאלה היא באמת, האם מתכוונים פה להדיח או שמה, מתכוונים לאיים עליה או שמה,
אולי
אפשר לאיים עליה.
להדיח את ראש השב"כ על ידי זה שיבטרו על הדבר הזה.
אתה חושב שלא צריך להדיח אותו רק כי הוא פתח חקירה על קטר? זה תעודת ביטוח נגד מי שנכשל במלחמה?
אתה שמעת ממני שלא צריך להדיח אותו?
אבל עכשיו הוא בנה לעצמו תעודת ביטוח.
אז אני לא יודע, תראה, אני לא חושב שלא צריך להדיח אותו. אני חושב שהוא בסופו של דבר יעזור. אותי מטריד, אותי ואת הרם מטריד, למה רוצים להדיח אותו? האם באמת רוצים להדיח אותו כי הוא נכשל במלחמה, והוא נכשל? כל מי שהיה בשביל אוקטובר, כולם החוצה.
נכון. אז מה לא בסדר בזה? כולל ראש הממשלה?
אני בכלל לא חושב, תאמין לי, כולל ראש הממשלה. אני מסכים איתך, כולם צריכים החוצה. כל מי שהשתתף במלחמה הזאת, זה כישלון שלא נשכח.
לא, כל מי שהיה גם בשנים, כל מי שהיה בשנים האחרונות,
ב-20 השנים האחרונות. נכון, נכון.
זה לא התחיל אתמול.
נכון, אני מסכים, כולם צריכים לחקר. כולם צריכים לבדוק, אנחנו צריכים באמת, אם אתם שואלים אותי, זה הדבר היום הכי חשוב, להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור טוב טוב, כדי שהדבר הזה לא ישנה, אני לא בעד להניש כל הזמן, לא בשביל, לא, אבל בשביל לדעת שהמקרה הזה מקרה...
אבל אתה מסתכל על ועדות חקירה אחרות שהיו פה.
חקירה, אני לא האמנתי,
רגע, אבל אני שואל אותך שאלה, ססי. כן, ססי, תקשיב, הייתה ועדת חקירה לאסון מירון. אוקיי, אני מזכיר לכולם, 45 קורבנות בהם 13 ילדים.
מסמסו את ה...
אבל לא, מה זה מסמסו? זה לא, אתה יודע, זה לא שמישהו לקח ואמר, וואו. לא, אבל מה מבטיח לנו שבוועדת שוקומוקו שהם רוצים למנות, לא ימסמסו גם. גם את וינוגרד
יכנסו. אם היא תהיה
ממלכתית, אם היא תהיה ממלכתית, היא לא תהיה צ'וקומוקו. אם היא תהיה
ממלכתית... למה? מירון הייתה ממלכתית.
מה עשו עם מירון? הייתה ממלכתית.
אבל אני אגיד לך מה קרה, אבל אני אגיד, לא דומה. לא דומה, מירון. קודם כל...
ססי, אתה אולי לא יודע... אתה אולי לא יודע, בשנה שעברה אירוע מירון 30 מיליון שקל, היו שם אולי 200 איש, מה לא מסמסו? תקשיב, מרמים אותנו כל יום אפקר אפקר.
תראה, אתה קשה מאוד להשוות בין האירועים האלה ממירון, מלחמת...
אתה תגיד לדוגמה של ועדה.
בוודאי.
תשמע, קודם כל למה צריך ועדת ממשלה ממלכתית, זה כולם צריכים להבין. כל אחד חושב, שופט, רבי, אנחנו לא רוצים את זה. זה דבר מאוד, קודם כל, מטריד אותי. אותם אנשים שטוענים שממלכתית בגלל שהם לא מאמינים בשופטים, מה זאת אומרת אתם לא מאמינים בשופטים?
ממתי הווריאן בוחר
את שופטו? לא שאני לא מאמין בשופטים, אני מאמין, זה לא ככה. זה לא שאני לא מאמין בשופטים, אלא שאני יודע שנשיא בית המשפט העליון, יש לו אג'נדה, כמו שאמרו. יש לו אג'נדה.
גם לראש הממשלה יש אג'נדה, לשקר, לעונות, לרמות, אותו דבר.
אני רוצה ועדת חקירה ממלכתית.
אמן לי.
הנאשם לא בוחר את שופטיו.
תקשיבו, בדיוק, אוי לו לאומה, ואוי לו לעם, שהנאשם יבחר את שופטיו, או שהנחקר יבחר את החוקר שלו. אוי לה, אוי לה.
אבל העם צריך לבחור את שופטיו.
די, באמת, אתם באמת חושבים ששופט עליון יבוא עם אג'נדה, לא אג'נדה.
כן, 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 אלף פעם כן.
יותר מרגע,
אלף פעם כן, תבחן הרכבים של בתי משפט, ותוכל לנחש מראש לאיזה פסק דין הם יגיעו.
אפשר לנסות, לבדוק משהו יותר מוסכם. אתה לא יכול לומר, לתת פסול לכל שופטי העליון בגלל שעבר.
לא, בוודאי שלא, אבל ברגע שנשים אג'נדה קובע את ההרכב, פסק הדין כתוב מראש.
אבל אני אגיד לך, בוא נגיד את האמת.
ומה אתה רוצה, שהנאשמים יקבעו את פסק הדין מראש?
אני אומר לך, משפט אחד, אני אומר לך, כל אחד צריך להבין שהממשלה הזאת רוצה ועדה משלהם, כי הם יודעים שכל שופט נורמלי, לא חשוב, ימין, שמאל.
יכול מאוד להיות.
ימין,
יאשים. יכול מאוד שכל הרכב של בית המשפט.
הם יודעים מה יהיו הממצאים, לא בגלל השופט, אלא בגלל המעשים שקרו.
הממצאים על הרצפה, רבותיי. לא משנה מי יחקור.
עורך הדין ססי גז.
כן.
אנחנו מאוד מודים לך. מאוד מאוד מודים לך על השיחה הזאת.
אתה יודע, שיהיה לכם שבת טובה, ושהחטופים תמיד בסוף כל שיחה, שחטופינו יחזרו במהרה בימינו הביתה.
אמן. תודה רבה, ובוקר טוב ושלום למשה פוזיילוב, לשעבר ראש אגף וחבר מטה השבק, שלום לך.
בוקר טוב, שלום לכם.
אנחנו יכולים להוריד טיפה את הטונים, אולי לא, אולי זה עוד יעלה בטורים אחר כך. דוח השבק שהתפרסם השבוע, התחקיר. הוא טוב בעיניך? הוא ממצא, הוא עונה על השאלות למה, לא רק איך?
אני חושב שדוח השבק, מה שהתפרסם ממנו, זה תמצית של התמצית, אני מניח, הוא יחזב אותי. אני חושב שהשבק, כמו צהל, בחר לצאת למסע של 360 מעלות, כדי לחזור ולהאשים את הדרג המדיני. אני חושב שהיה צריך יותר אומץ כדי לומר שהכישלון הגדול נעוץ בחוסר המקצועיות, אני חושב שאפילו הרשלנות שהייתה בשירות הביטחון הכללי באותו לילה, בהחלטה שלו לעלות כוננות, לא לפזר את המסיבה של הנובה, לא לקחת לחומרה את הסימנים, שהשבק בעצמו הזהיר מפניהם ואמר שהאויבים שלנו רואים אותנו בחולשותינו. זאת אומרת, אתה רואה את כל הסימנים האלה, אתה נתת כזאת עזרה, ואתה עדיין לא נוקט בהתראות שאתה צריך לעשות. אני חושב שהשאלה המרכזית של התחקיר צריכה הייתה להיות, מה יכול היה למנוע את הטבח?
אתה מתכוון להזהרה שהשבק פרסם חודשים לפני כן, שהאויבים מזהים חולשה ולכן הם ייזמו מלחמה?
אז אם אתה מאמין בהזהרה שנתת, כשאתה רואה את הסימנים, והיו שם סימנים חזקים מאוד, אתה צריך דבר ראשון לעשות, העלאת כוננות, זהו, זה פשוט, אם היית עושה את זה, הטבח היה נמנע. עכשיו, איך אני יודע את זה? אני יודע, כי בשבועות ובחודשים שלפני, היו נדמה לי שני אירועים, לפי מה שמתפרסם בעיתונות הגלויה, שני אירועים דומים, שבהם בסופו של דבר חזרו לשגרה. למה? כי אמרו היה תרגיל. זה לא היה תרגיל, אני אומר לכם, איך הוא תבדקו את זה בדיעבד, אם תבדוק את זה, מה שתגלה, זה שפשוט העלו כוננות, ואז החמאס ביטל את מה שהוא רצה לעשות, אותו דבר היה קורה גם הפעם. הכל נעוץ בנקודה הזאת.
אבל אני רוצה
משה... מוכר אף, נדמה לי, צוטט כמי שאמר שאם היו טנקים וכתבמים, אז הוא לא היה... הוא היה מעכב.
על הבסיס הזה אני אומר את מה שאמרתי עכשיו, נכון?
אבל אני רוצה לקחת אותך באמת לתקופה של כמעט, זאת אומרת, 18 חודשים אחרי, כבר ציינו 17, ראש השב"כ רונן בר כבר הודיע על אחריותו ועל כך שיפרוש מתפקידו בבוא הזמן, אבל בכנס של... עובדי הארגון, סליחה, הוא מסביר בין השאר שהוא דוחה את עסקת המסקנות האישיות עד שהוא יראה מי מחליף אותו כדי למנוע פגיעה בארגון. יש קצת כאן התבלבלות, כי בסך הכל ראש שבק, כל ראש שבק, הוא תפפי של ראש ממשלה. הוא לא קובע לו מי יחליף אותו. לא ראיתי שבאמת הרצי הלוי אמר רק יאל זמיר יחליף אותי.
כן, אני מסכים איתך, אבל אתה יוצא בנקודת הנחה שמה שאומרים שראש השב"כ אמר הוא אמר. אני מכיר את רונן בר, הוא אדם ממלכתי, ממלכתי מאוד, קשה לי להאמין שהוא אמר את הדבר הזה. מייחסים הוא אמירה כזאת, אני לא שמעתי את האמירה הזאת, ואני חושב שזאת אמירה מאיך שאני מכיר את רונן, אני לא מאמין שזאת אמירה שנאמרה על ידו.
אני שמח לשמוע אותך אומר את זה, כי זאת אמירה מחרידה. זה אומר, אני בדרך כלל, אחד מהסגנים שלי, הסגן השני, זה אנשים שאני סומך עליהם, שיצרתי אותם או הצבתי אותם בצלמי וחידמותי, ולכן הם עלולים לקבל בדיוק את אותם החלטות, כמו שאני קיבלתי, אני מקווה שהדברים האלה לא נאמרו. אבל יש התניות נוספות, והשאלה אם הוא בעמדה לומר אותם. עד שכל החטופים יחזרו, עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית, גם זה אתה אומר, אולי הוא לא אמר את הדברים האלה?
גם את זה אני אומר, אולי הוא לא אמר, כן. אני חושב ששירות הביטחון הכללי, יש בו קדר של אנשים מאוד רציניים שיכולים להחליף את רונן בר, וגם הוא יודע את זה, וזה אנשים שנמצאים כרגע במערכת. אני חושב שאחד מהם אפילו סומן, אני חושב שבעצם זה שהכניסו את מי שמכונה מהם
צוות המשא ומתן.
מצא ומתן בדיוק, אז זה גם ציבור שראש הממשלה עושה, ואני חושב שגם מי שהתמודד עם רונן בר,
אז אתה אומר לי שבאמת
על התפקיד, גם הוא מועמד מצוין. הוא אגב ב-2014 הוא צרח כמו מטורף שהחמאס עומד לתקוף אותנו, וכעסו עליו גם הצבא וגם בשבא כעסו עליו, הוא לא שתק, הוא פשוט התפרע והוא עמד וצעק. ומה שקרה זה שבסופו של דבר הוא צדק, אבל לא הפתיע אותנו, כי בגלל שהוא היה כל כך קולני ואסרטיבי, אפשר היה להתעלם מהעזרות שלו.
כן, אבל אני רוצה להבין, אני רוצה להבין כלפי הציבור, משה, מאחר ואתה היית בפנים בתפקיד בכיר, ואתה יודע בדיוק, האם לשכת רועם היא זו שמנהלת כרגע את המלחמה מול שב"כ בפרסומים האלה? שאני מקבל את מה שאתה אומר, בגלל שאתה מכיר ואני לא מכיר. אבל האם הלשכה מנהלת, באמצעות כל המאחרים כמובן, לא רק בפרסומים?
אני רוצה להגיד לך, אני מאיך שאני עומד מהצד ורואה את הדברים, ומאיך שראיתי אותם בפנים. תראה, בסופו של דבר, מינו רמטכ"ל שוואלה, יש עליו קונצנזוס. זאת אומרת, כל מה שייחסו, שאשתו של ראש הממשלה קובעת והבן שלו, אתה מגלה שעשו בחירה אחראית מאוד, ואני חושב שבעצם זה שראש הממשלה, שהוא המנהל הישיר של רונן בר, נותן לו לעשות שלושה סבבים של מנועי בכירים בלי התערבות, הוא יכול לעצור אותו ולא לעשות את זה. אנחנו מגלים שיודעים לגלות אחריות. אני חושב שיש שם בעיקר דם רע בין הדוברים או בין הדוברות או בין אנשי יחסי ציבור כאלה ואחרים, וזה חבל, אסור שזה יהיה, אבל אני חושב שההחלטות מתקבלות בצורה נכונה ומאוזנת. אני רגוע שאם רונן בר יתפטר, יהיה מי שיחליף אותו, ואף אחד מטעמו של בן גביר לא יגיע לשם.
תודה רבה. משה פוזיילוב, לשעבר ראש אגף וחבר מטה השב"כ, תודה רבה לך. שבת שלום.
תודה לכם.
עכשיו, רון קופמן ואריאל דד.
והנה חזרנו לשעה השנייה, וגם בשעה הזאת האורחים והמפיקים שלנו הם שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחרי על השידור סתיו גורנס. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את הרב תמיר גרנות.
שלום שלום, שלום עליכם, בוקר טוב.
בוקר טוב.
הרב גרנות, אתה ראש ישיבת ההסדר אורות שאול בתל אביב, ולעולם לא נשכח, אביו של סרן עמיתי צבי גרנות שנפל בקרב. הרב גרנות, כתבת מכתב פומבי לרב אלוף הרצי הלוי ביום פרישתו מצהל, ואתה מתיח בפניו שהוא אחראי על הכל. הוא אחראי על הכל, מהתחלה עד הסוף. אבל גם על אין ספור מבצעים מופלאים, ועל הישגים היסטוריים של חיסול צבא חמאס וחיזבאללה, מה אתה אומר בעצם?
אני אומר לעצמי ולכולנו שאנחנו זקוקים למבט רחב שמסתכל על הכל, ומסתכל על הכל זה גם על כל מה שנעשה להתחלה ועל הסוף, שיכול להגיד יש אחריות, צריך ללכת, אבל יש גם כבוד ויש גם תודה, שמסתכל על האדם, שמסתכל על התאוריות שלו, ושמסתכל גם על המוסד, על צהל, על הארגון, גם על הארגונים האחרים, ועל החשיבות שלו, ושמנסה להחזיק ביחד גם את היכולת לבקר, גם את היכולת לתקן, וגם את היכולת לכבד. זה מה שאני מנסה להגיד באופן כללי. אני כתבתי שם, אני לא מכיר את הרצי באופן אישי. אני מתבונן במה שאומרים לו, כותבים עליו, מתיחים בו בתופעת הסעיר להזזל, שנפוצה במקומותינו. ואני אומר, גם כשאדם טועה, הוא יכול להיות צדיק וטועה. הוא יכול להיות מוכשר כשד ועושה את כל מה שהוא יכול לעשות וטועה. לפעמים טעות גדולות, לפעמים קונספטואליות. ואנחנו צריכים לראות את כל התמונה הזאת, כי אחרת זה יכול לחזור שוב ושוב ושוב, ולהחליש את האמון שלנו במערכות, בצהל הקדוש שלנו.
וזה חוזר במעגלים של 50 שנה. אם אנחנו, אם אנחנו מסתכלים בנקודת ראות של זמן, אני מקבל את מה שאתה אומר, הרב גרנות, אתה יודע, אבל יש פה דבר אחד בולט, שרב אלוף הרצי הלוי לא יכול היה להשיב בשום פורום לטענות נגדו, את זה גם צריך להזכיר, ברור שהוא כשל, והצבא כשל בפיקודו, אבל, וברור שהוא אחראי להכל, אבל הוא לא לבד, היה לו גם דרג פיקודי מעליו, שכשל לא פחות.
נכון, וגם את זה כתבתי. וברור שהכישלון הוא גם כישלון של הממשלה, וגם ההצלחות אחר כך. וכמו שאני חושב אומר ראש הממשלה בצדק, שינוי אסטרטגי שמתחולל נגד עינינו, הם גם שייכות לממשלה. עכשיו יש הבדל, כאשר אדם ממונה מקצועית, אז הוא כושל כישלון מקצועי, אז בסוף הוא צריך לתת דין וחשבון, והרצי אמר את זה בעצמו, לא צריך להגיד לו את זה, הוא יודע את זה. הוא אכן לקח אחריות, ואתה גם צודק, הוא גם לא יכול להתגונן. כאשר מדובר בדרג שנבחר על ידי העם, זו שאלה שבסוף צריך להחזיר אותה אל העם, וראש ממשלה, הממשלה צריכה לעמוד מול העם, וקודם כל, כמו שכתבתי, במובן הכי הכי פשוט, הערכי, המדויק, היא צריכה להניח את הכל בפני ועדת חקירה אובייקטיבית ושתבדוק, והכל, קדם זה כתבתי, כולל הכל, זאת אומרת, כל אחד הרי בוחר כשהוא רוצה לנתח את האירועים, את הנקודה שמצדיקה את העמדה שלו, אנחנו נוהגים לעשות את זה, כלומר, כן, מה, איפה הייתה הטעות, איפה זה נעשה, הכל, זה אומר שאנחנו בדרך ארוכה, שהיא דרך של עשרות שנים, שהשביעי באוקטובר, שמחת תורה התגלגל, כתוצאה מהדרך הזאת, כלומר, הכנסנו אותם פנימה, נתנו לארגוני הטרור כוח, עצמנו עיניים מכל מה שהם אומרים, כבר אצל ערפאת, לא רק אצל חמאס, אז כל מי שמבקר את נתניהו על זה שהוא לא הקשיב למה שחמאס אומר באמת, או את השבק, שילך 30 השנה אחורה וישאל למה פרס לא הקשיב למה שערפאת אומר, על הכל צריך להסתכל, באמת צריך להסתכל על הכל. ויש דברים שהם עמוקים יותר מאדם אחד או אדם אחר, בנפש האומה שלנו, הרוצה שלום, החפצת חיים, ולפעמים עוצמת
אבל יש כאן הרב גרנות,
כדי שזה יקרה.
כן, אבל הרב גרנות, אני שואל אותה שוב בתור אב שקול.
כן.
וצריך, על אף שלא עושים את זה, לא להתווכח עם שכול, וכאשר מגיעות משפחות שקולות למשכן הכנסת, כאשר ראש הממשלה אמור לשאת דברים נגד ועדת חקירה שהוא לא חפץ בה, אתה יודע, בבית העם, יושב ראש הכנסת, אין מילה אחרת, זולת מתעלל במשפחות, איך אתה רואה את הדברים האלה? זה כבר לא דברים גדולים כמו חמאס ואסטרטגיות. זה פשוט הוכחה שלא למדנו כלום, ואנחנו לקראת, לקראת מאבק בתוכנו, שרק יחמיר כאשר מתישהו תסתיים מלחמה.
תראה, אני לא מכיר את פרטי האירוע, תסלח לי שאני לא יכול לענות עליו באופן ספציפי, אני אגיד באופן כללי, השכול הוא קדוש, הפצועים הם קדושים, אני חושב מסירות הנפש של המילואימניקים היא קדושה, צריך לכבד את כל זה, מצד שני, ואני אומר את זה בתור אב שקול, אין לי זכויות יתר. זאת אומרת, האמת שלי לא יותר חשובה מהאמת שלך, או מהאמת של מישהו אחר. אני לא חכם יותר בגלל שאני אב שקול, וגם לא מותר לי לקלל...
אבל הדרישה היא לגיטימית
לוועדת חקירה, בוודאי שכן.
יפה, זה לשם ככה
נגיד. בוודאי שכן. אני רק אומר שאני, מה שכן ראיתי בחודשים האחרונים, ראיתי כל מיני אופנים, או של דברים שנאמרו או דוברו, או כל מיני דברים בכנסת, בין משפחות חטופים ומשפחות שכול, שאנשים מרשים לעצמם, אולי מתוך כאבם ומתוך התרגשות, להתנהג באופן שלא מקובל, לפוצץ דיונים, להטיח האשמות אישיות באנשים מעליבות ופוגעות. אני חושב שגם אם אני משפחה שכולה, אני לא חושב, אני אומר, קורה, אני אומר את זה בזהירות הראויה, ברגישות הראויה, אני אב שכול, יש הרבה כאבים בעולם, הם לא הצדקה להעלבה, לפגיעה אישית, הם לא הצדקה להתנהגות שמפוצצת סדרים תקינים שצריכים להיות בכנסת וכו'. אנחנו צריכים לשמור על כבודם של המוסדות, כמו גם על כבודם של המשפחות השכולות.
והמוסד לא צריך
לשמור על כבודם של המשפחות? אני לא חכם יותר, אני לא חכם יותר מאף אחד, אני אומר על עצמי, לא חכם יותר מאף אחד, לא מגיע לי יותר מאף אחד, חוץ מהכבוד שמגיע לכל יהודי, לכל אדם מישראל, הכבוד כלפי השכול עצמו, אבל זה לא זכויות יתר, זה לא זכות לפוצץ, זה לא זכות להעליב, זה לא זכות לשקר, וזה לא שהאמת שלי צריכה להכניע אמת של מישהו אחר.
עכשיו, אתה מצביע על תופעה שאנחנו מכפישים, או הציבור והתקשורת והפוליטיקאים, מכפישים או תוקפים אדם באופן אישי, אבל יכול להיות שהרבה יותר קל, זה התנהגות אנושית מובנת לכאורה, כי הרבה יותר קל להאשים מישהו מאשר לפרק רעיון, לסתור רעיון. קשה להבין מה גרם לקונספציה. אז אנחנו אומרים, ראש השב"כ כשל, הרמטכ"ל כשל, ראש הממשלה כשל. זה לא גדול הרבה יותר מאשר העניין האישי?
זה גדול הרבה יותר מאשר העניין האישי, וזה בדיוק מה שמטריד אותי, כי המחשבה שנחליף את האדם בראש המערכת, אם זה צהל או אם זה ממשלה, ואז הכל יסתדר, תבוא גאולה לעולם, אתה סיסמאות, אתה ראש, אתה השם מצד אחד, או אנשי ימין שאומרים, נחליף את זה, נחליף את זה, ואז הכל יהיה בסדר, הם אשליה. ואם אנחנו לא נחקור לעומק גם את דרכי הניהול והאסטרטגיה, אבל גם את הנפש שלנו, את התרבות שלנו, יש פה משהו יותר עמוק, כן? זאת אומרת, מה אנחנו רוצים, מה
אבל
אנחנו
יש כאן מבחן התוצאה, רבנות, מבחן התוצאה, התוצאה היא איומה, היא איומה, בכל המישורים, אתה יודע, באמת, של מערכת הביטחון, של המערכת המדינית, של הכנסת, כל המקומות האלה כשלו בצורה אחורה, אני לא מדבר איתך רק על השבעה באוקטובר, אלא על 15-20 שנה אחורה לפחות. הכל קשל, אתה יודע, הכל התרסק.
ולכן מה, ולכן מקום, מה, ומה אתה אומר? מה אתה אומר?
אז אני קודם כל צריך לנקות את המערכת מהכושלים, מהאחראים. זה, אחרת לא נרפא. זה לא עניין של לחפש אדם אישי, זה לחפש אדם שקשל. אני ליבי עם הרצי הלוי, מה שהוא עובר כל יום מאז השבעה באוקטובר. אבל אין מה לעשות, האיש קשל, וכך גם רונן בר, וכך גם ראש הממשלה, וכל השרים וחברי הכנסת, העסק התפרק בידיים. מבחן התוצאה הוא מבחן חשוב.
מבחן התוצאה הוא מבחן חשוב, אבל הוא עדיין לא אומר איפה צריך לתקן, כן. ואם אנחנו מסתפקים בלנקות את השטח, כמו שאתה אומר, יכול להיות שאת המערכת לא ננקה. אם אני זוכר נכון, תגיד לי, אתה פעם עסקת בספורט, נכון?
עדיין.
עדיין עוסק בספורט, אני זוכר מפעם. אז אתה מבין שאתה יכול להטיל את האשמה על שחקן זה, שחקן אחר, ואפילו על מאמן, אבל אם אתה לא נוגע בשורש, בשיטה לקויה, בצורת ניהול לקויה, בתפיסות ראשוניות שגויות, אתה לא עושה שום דבר, לא עשת כלום. וזה בוודאי הדבר הזה נכון לגבי מדינה. כלומר, אם לא נחקור את היסודות, נטפל רק באנשים, בזה או בזה, בזה, שיכול להיות שהם אנשים מצוינים.
אבל השלטון לא מתיר לחקור.
אולי, אתה צודק, ברור שצריך לחקור. כאן אנחנו מסכימים. פה אנחנו מסכימים. רק אני אומר, חקירה צריכה להיות מלאה ועמוקה. כלומר, השאלה היא לא רק מה עשה זה או אחרי. יכול להיות שכל האנשים נהגו נכון, הם אף פעם לא עברו לפרוטוקול, הם לא ישנו לילות כדי לעשות מה שצריך, הם השתדלו הכי הרבה, ואחר כך הם כשלו וטעו. אז מה נעשה? צריך לבדוק יותר לעומק. לפעמים שורשי הבעיה הם נמצאים לא בזה מה שעשה אדם זה או אחר, אלא בתפיסות מוקדמות של עצמנו, של ביטחון, של האויב שלנו, של נכונות להילחם או אי נכונות להילחם. אם תיקח את המערב האירופי, הוא לא מוכן להילחם. אולם הם לא מוכנים להילחם.
לא להילחם, אפילו לשים את הכסף הוא לא מוכן.
בדיוק. עכשיו, גם אצלנו משתרשות תפיסות כאלה. עכשיו, אם אנחנו בגלל זה מקלים על עצמנו ומספרים לעצמנו סיפורים, ולא רואים את האמת בעיניים, ומדברים שלום שלום ואין שלום, כדברי נביא השקר בתקופות עבר או לפני 2500 שנה, אז זה משפיע, אז גם על החוק...
אנחנו לא בדז'אבו מבחינת נביא השקר לזמננו אנו?
לפעמים אני חושב שכן.
אני משוכנע שכן.
לפעמים אני חושב שכן, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, ומאוד מאוד נאמנים לערכים הראשוניים שלנו, כיהודים, כישראלים, לזכור מאין באנו, לזכור מי עומד מולנו, לזכור ששנאת ישראל היא לא תופעה רגעית, אלא היא תופעה עמוקה, לזכור שאף על פי כן אנחנו לא צריכים לזוז מהערכים שלנו, לזכור שאנחנו נלחמים לא רק בשם ממשלה זו, בשם צהל, אלא גם בשם נצח ישראל. כל הדברים האלה צריכים להיות מונחים לנגד עינינו, ולכן זאת לא רק בעיה אישית. אני חוזר, הרצאה צריך ללכת, הוא גם אמר את זה, אני לא צריך להגיד את זה, וכל הראשים צריכים ללכת. ברור, אבל זה לא מספיק.
צודק.
הרב תמיר גרנות, תודה רבה לך. תודה רבה, שבת שלום.
תודה לכם, תודה, ישועות ונחמות, כל טוב.
תודה לך. אריה, אנחנו חוזרים עכשיו אל רועי דרור, שהוא חייל מילואים, שעד עכשיו, תכף אני אברר איתו סופית, שירת 312 או 13 ימים במילואים מאז השבעה באוקטובר, הוא מוזיקאי, ודיברנו איתו אז על בעיות של התאמרות המערכת בחייל מילואים, שפשוט אין לו את הזמן לסדר את ענייניו עם הרשויות. רועי דרור, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, שבת שלום.
שבת שלום. תזכיר, בוא נאמר, בקצרה, שוחחנו לפני שלושה שבועות, יש לך עניינים עם ביטוח לאומי, חוב פעות באופן יחסי של איזה 7,000 שקלים, גדל בגלל בירוקרטיה.
כן, 20,000, אבל טוב.
כן. וגדל בגלל ריבית והצמדה נהוגה במוסד הזה, אבל קודם כל אתה, אמרתי 313, כי דיברנו זה היה 308, עשיתי חשבון. כמה עכשיו יש?
הספירה מתמשכת באותו סדר, אני עדיין בצו פתוח.
ואתה בצו פתוח עד מאי, עד כמה שאני זוכר מהשיחה.
עד מאי, תלוי מה יקרה, אתה יודע, בדרום ובצפון.
הבנתי.
אנחנו ממש צריך, בסופו של דבר אנחנו.
כן, עכשיו, יש לך עניין עם ביטוח לאומי, בגלל כל מיני דברים שאתה היית עצמאי, ולחודש אחד היית שכיר, ומה שקורה כרגע, שביטוח לאומי מעכל את שכרך מימי המילואים, נכון?
נכון, אז אני חייב להגיד קודם כל שבאמת בעקבות הרבה מלחמות וצעקות וניסיונות, כן. אז כן עזרו לי שם. כן באו לפרטי אחרי שהפעלתי, בוא נגיד, קצת אנשים ברי סמכה, וגם נעזרתי בך, וגם לעוד אנשים כמו אלמוג כהן, שעזר לי מאוד עשר, ואני חושב שיש להם קצת יותר השפעה ממני. אז עכשיו נכון היום בעצם החוב מוקפא עד לבחינת תהליכים, עד לבחינת תהליך של בחינת חובות, נפיקת חובות.
כן.
אבל בוא נגיד זה היה בדם וביזע, וזה היה לי המון במחיר נפשי גם, מאוד. בסופו של דבר אני חושב שאני יודע שהמצב שלי אולי הוא לא כמו של כולם, הוא טיפה חריג בסיפור בנוף, אבל מה שקרה זה שבעצם אני חודשיים לפני המלחמה נכנסתי שותף בעסק חדש. ואז לא היה לי בעצם דיווחי הכנסה על שנים קודמות, זאת אומרת, אין לי למה להשוות את זה. אבל זה עסק שהשקעתי בו גם זמן וגם כסף, ובסופו של דבר נאלצתי לעזוב אותו בעקבות המילואים. ומה שקורה זה שבמהלך החודשים שאני יושב בבית, בעצם אין לי את האופציה לקבל אבטלה כמו שכיר. ומצד שני, מס הכנסה, היום הגוף שדואג לזה הוא מס הכנסה, בעצם פיצוי לעצמאים, שזה היה גם דרך קרן הסיוע ועכשיו העבירו את זה למס הכנסה. ומכניסים לי, אתה יודע, סכום מגוחך של באמת אלפי שקלים בודדים, של 2,000-3,000 שקל בחודש, כאילו, שזה, כולנו יודעים למה זה מספיק לחיות פה בארץ הזאת, ואני מוצא את עצמי שפשוט כן, אני חוסך טוב במילואים, כי אני במילואים ובאמת, או חוסר הכל חסכתי, כי הייתי בעזה, הייתי בלבנון, אז אתה יודע, אתה לא באמת נוגע בכסף, אבל אז בחודשים שאני בבית, אני בעצם משתמש בכסף הזה וחי ממנו. אז אני באיזשהו נקודת אפס שאני גם במשך שנה וחצי, באיזשהו לוק שאני נשאר במקום, והחיים שלי לא מתקדמים, והפוך.
כשאתה פונה, אבל כשאתה פונה
כשאתה פונה לביטוח לאומי, מה הם אומרים לך? זה החוק ואין לנו מה לעשות?
תראה, החוק, החוב עצמו, הוא כן מוצדק מבחינה של מה שקרה. זאת אומרת, בסופו של דבר, כן, היה לי איזשהו תשלום כפול שנכנסתי לבנק בזמן שהייתי בלבנון, לכן גם לא שמתי לב אליו, אבל הוא נוצר גם בגלל שלא היה בעצם את כל התמיכה הזאת, ואני נאלצתי בין הסבב של עזה ללבנון ללכת לעבוד באיזושהי עבודה זמנית. אז המעסיק לא דיווח בזמן לביטוח לאומי, וביטוח לאומי הכניס לי, וגם המעסיק הכניס לי. עבור הזמן הזה, בחודשיים האלה, הייתי בעזה, בלבנון, סליחה. אז אני בכלל לא הייתי מודע לדבר הזה, ויותר מזה, אני, כשיצאתי החוצה, אתה יודע, אני בשיא הכנות, אני לא סופר כל שקל שנכנסתי לחשבון, כי יש גם מענקים, יש דברים, אני לא הכי במעקב על הדבר הזה, אני יותר במעקב על סכומים מוזרים שיוצאים לי מהחשבון. ואז מה שקרה זה שטסתי לחול אחרי התמרון בלבנון, הייתי צריך קצת לנסות את הראש, השתמשתי בכסף הזה, וכשחזרתי בעצם גיליתי שיש לי חוב של 20,000 שקל.
ומה תמונת המצב כיום, אחרי שבאמת הופעל לחץ, וגם הייתה, אני חייב לציין, נכונות לעזור, מה תמונת המצב כרגע?
אז היום החוב מוקפא, נכון לעת עתה, מהמשכורת הנוכחית כן לקחו לי, כי החוב מוקפא לאחר שכבר לקחו מהמשכורת, לאחר שגם המשכורת חולקה. אבל בעצם למשכורות הבאות של המילואים זה אמור להיות מוקפא, וכרגע זה עולה לוועדה למחיקת חובות. מבחינה לוועדה מזה מחיקת חובות.
כן.
בתקווה שבאמת יאשרו מחיקה של החוב, ויהיה איזושהי הבנה, כי אתה יודע, אני חושב שגם אם החוב הוא מוצדק, זה לא הגיוני שאני בתור בן אדם שחי פה, גם יאבד איזשהו עסק שהשקעתי בו, גם אני צריך להתמודד עם התוצאות האלה, וגם בסופו של דבר מוצדק או לא מוצדק, אני יוצא עם חוב של 20,000 שקל אחרי שנה וחצי.
כשאתה מדבר עם חברים שלך, אתה היחיד בסיטואציה הזאת, או שיש עוד אנשי מילואים שמתלבטים באותם קשיים?
תראה, בסיטואציה הספציפית כמו שלי עם העסק שנפתח וזה, אני חושב שיש עוד, אתה יודע, זה די חריג, אבל יש עוד כמוני, אני בטוח. מה שכן, אני יודע שיש עוד המון המון אנשים כמוני עם חוב לביטוח לאומי. זה בוודאות אני יודע. אני יודע מסביבי לפחות על 6 אנשים שאחרי שגם בעבר העליתי את הפוסט הזה, הם כתבו לי שגם להם יש, אנשים קרובים אליי. ובעצם כן יש איזושהי מגמה למחיקת חובות כרגע למילואים, אבל אני חושב שבסופו של דבר מישהו בממשלה, צריך להגן את הדברים האלה, צריך להיות שם...
לא, לא, אנחנו לא, אנחנו לא סומכים עליהם. לא סומכים עליהם, פשוט אני יכול להגיד לך שביטוח לאומי דווקא יש הענות, אני אומר את זה באמת גם בהערכה, למקרים כמו שלך. שוב, אנשים שמשרתים מעל 300 ימים, בתוך השנה וחצי האחרונות, צריכים באיזשהו מקום לקבל טיפול... איך אני דרשתי קדימות, ואני מקווה זה ייסגר, רואי, תעדכן אותנו אם לא.
רואי, אנחנו ננסה להמשיך לעקוב, תודה רבה.
תודה רבה לכם, שבת שלום.
רואי דרור, איש המילואים, תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאיתי לוי, חבר כיתת הכוננות בנתיב העשרה, חבר ועד ההנהלה ונציג המושב במנהלת תקומה, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב חברים.
הטבח בנתיב העשרה, היו 37 לוחמים שם, אבל 3 מחבלים הצליחו לרצוח 17 אזרחים במשך שעתיים. שמעתם את התחקיר, מה אתם למדים ממנו?
אכן כמו שתיארת, אבל את זה אף אחד לא יודע ב-6:29 בבוקר של השבעה באוקטובר. מה שאנחנו כן יודעים זה שיש הרבה מאוד צבע אדום והרבה מאוד נפילות של טילים בתוך המושב. אני יכול להעיד על עצמי כמי שנושא נשק והוא נמצא בבית בתוך כספת, שעד אזור השעה 7 בבוקר, אני לא יודע להגיד במדויק אם זה 4 דקות ל-7 או 5 דקות ל-7, אבל רק בשביל להבין רגע אחד את מסגרת הזמן של היום בחוכמת הבדיעבד, אז רק בשבע בבוקר הוצאנו את הנשק מהכספת. זה אומר שעד אז לא היה לנו שמץ של מושג מה קורה לנו כחברי המושב, ובזמן הזה לצערנו כבר נרצחו לנו 9 אנשים בתוך המושב.
לא היה שום קצין הגמר שלכאורה זה תפקידו שהודיע מלחמה, פשיטות, חדירות, שום דבר?
הייתה הודעה ממחנה יפתח לרבשץ היישוב, היה ב-649 חפק מגד שנכנס לתוך המושב, את זה אנחנו גם מלמדים מהתחקיר, אבל לצערנו, אני לא רוצה להגיד שזה טיפה בים, אבל זה לא עזר לנו ביום הזה.
אבל ספר לנו איך אתה באמת פוגש את העניין הזה עם המצנחים שנוחתים ביישוב. שלושה, אם אני זוכר נכון.
שלושה שנוחתים באזורים שונים, אחד בצפון היישוב, אחד במרכז היישוב, אחד בדרום היישוב. כל אחד מהם מצויד מכף רגל ועד ראש, ויוצא לטבוח בתושבים שהוא פוגש, בין אם זה חדירה לתוך בתים, או בין אם זה לצערנו כאלה שיצאו החוצה. יש לנו שלושה חברי כיתת כוננות ששמעו וראו את המחבלים ונתקלו בהם ונפלו בקרב, גיבורים אמיתיים, אורן שטרן זיכרונו לברכה, מתווק זיכרונו לברכה, ועדי בערב זיכרונו לברכה. יש לנו חברי כיתת כוננות שיצאו ונלחמו, אלון קרן שהצליח להתקל במחבל ולהרוג אותו, שמעון אמר שנפצע בקרב, ולצערנו עוד פעם החפק מגד שנכנס ניסה להתחקות אחריהם. זה יישוב מאוד גדול.
נכנס אחרי 3 שעות.
לא, החפק מגד נכנס ב-6:49 בבוקר, מהר מאוד יחסית, הוא היה בנירם כשהתחיל כל הצבע האדום, כשהוא שמע על חדירות, יאמר לזכותו שהוא בחר במקום לנסוע לבסיסים הצבאיים, לנסוע לנתיב 10, וכשהוא הגיע ליישוב הוא היה עם הרפשת של המושב בטלפון, וניסו להחביר אחד את השני. לצערנו, אנחנו למדים היום מהתחקיר, ובכלל, כל החומרים שאספנו בשנה וחצי האחרונים, שהוא פשוט כל הזמן התחקה אחרי המחבלים ולא הצליח להגיע אליהם מוקדם יותר.
אתמול ראיתי את שידור עובדה, המשך השידור על נחל עוז, ואתה רואה טנק נכנס כבר למחנה, ובמחנה יש מחבלים רבים והם צרים על החמל, והטנק מסתובב ומחפש והוא לא רואה נפש חיה. יכול להיות שפשוט אין תרגולות ואין תול מה לעשות, או איך מתארים יישוב כזה בשטחנו כשחודרים אליו מחבלים? כי עושה רושם שגם נמר וטנק לא עזרו שם.
אני חושב שהתשובה שלי מחולקת לשתיים. קודם כל, כלוחם בצבא יש תולים כיצד להילחם בלשביה, במקום שהוא שטח בנוי. ברור שזה קשה, ברור שזה מלחמה אחרת, אני לא צריך לספר למאזינים ולכם שסיירת מטכ"ל, ולא משנה כמה מבצעים הם עשו וכמה הירואים, לא איבדה לוחמים כמו שאיבדה בשבעה באוקטובר, בגלל הקושי של הלחימה. מספיק שיש מחבל שמתחבא על גג או במרפסת, ואתה עובר והוא פשוט יורה בך מאחורה, זה לחימה אחרת לגמרי. אז פעם אחת, יש טול, יודעים להילחם בלשביה, אז רק מלחמה שהיא אחרת, שהיא קשה מאוד, על אחת כמה וכמה, וזה החלק השני, שאתה מופתע. במקרה הזה זה לא רק שאתה מופתע.
איתי, מה עושים כרגע בנתיב העשרה, כדי לא להיות מופתעים יותר? מה האמצעים שאתם נקטתם כתושבים, ומה האמצעים שנקט צהל, כדי שלא תהיה אותה מפתעה, כי המושג הזה הפתעה חוזר לנו יותר מדי בחיים באופן טרגי.
אני שמח על השאלה, קופמן. אני אגיד לך, אני מכל התחקיר, בגלל שאת כל עובדו בתחקיר, אנחנו לדעתי נתנו 90% מהם, מה שחיכינו זה למסקנות. והיום אנחנו מנסים לקחת את כל המסקנות האלה ולראות איך מיישמים אותם, בשביל שדברים כאלה לא יקרו, ובשביל שלא יהיה לנו את אותה, כמו שהגדרת, הפתעות. זה, אתה יודע, לא אתחיל למנות פה את כל הדברים, אני גם לא בטוח שזה נכון, כי אנחנו לא היחידים שמאזינים תמיד.
נכון.
אבל לגמרי, 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 אנחנו, הנהגת היישוב, ועדת הביטחון שלנו, וכל מי שנוגע בדבר, יושבים ועמלים עכשיו על איך אנחנו רוצים ומה אנחנו רוצים, אגב, עם הצבא ובלי הצבא. אם יש משהו אחד שלמדנו שונה מהשישי באוקטובר, שאנחנו ניסינו לחם על דברים והצבא אמר לנו לא לא הכל בסדר, זה, יש להם שטחי אימונים לידכם זה בסדר, המגדל תצפית שניסינו שכל המדינה תדבר עליו ולא הצלחנו זה בסדר וכו' וכו', אז היום אנחנו אומרים מספיק, יש דברים מסוימים שגם אם הצבא אומר בסדר אנחנו שואלים את השאלות. אז יש פה הרבה מאוד עבודה, אני מניח שזו צהל
הקהילה, הקהילה חזרה לתפקוד אחרי האסון הזה?
נתיב העשרה הוא יישוב מפונה נכון לרגע זה עד סוף יוני. ישנם אנשים שחזרו למושב, יש פתרונות שונים בארץ שגרים. אגב, נתיב העשרה הוא המושב היחיד ב-04, והוא מושב ענק, יש בו מעל 1,000 תושבים, מעל 300 משפחות, ולא, היישוב עוד לא חזר, אבל הקהילה המדהימה, מדהימה של נתיב העשרה.
ממדי ההרס לא מאפשרים חזרה, או שאין ביטחון?
לא, רק ביטחון. אנחנו נמצאים על משבצת של אי מניעה ביטחונית, ולא שיקומית. שיקומית אנחנו ממש בסיום, בישורת האחרונה, אבל אנחנו לא ניתן לתושבים לחזור, עד שלא הדברים יראו אחרת, ויש הרבה מאוד עבודה. אני בטוח שהקהילה שלנו, כמו שאני מכיר אותה, וכמו שהוכיחה את עצמה בשנים האחרונות, כי זה לא רק השבעה באוקטובר, זה כבר 20 שנה שאנחנו תחת התקפות כאלו אחרות, ואני בטוח שהקהילה הזאת תדע להתגבש ולהתמגנט בחזרה. אני חושב שגם נהיה סמן ימני לחזרה הביתה, אני מאוד מקווה
ש-95%
מהתושבים יחזרו.
האם אחת מהמסקנות שכל בית אב, אתה יודע, ששירתו בו בצבא ובאמת שולטים בתפעול נשק ארוך, יהיה לו כזה נשק ארוך בבית? זה אחת המסקנות לפחות?
אמת, יש כיתת כוננות ויש מה שהיה פעם ולקחו לנו אותו, שזה נקרא אוחזי נשק.
נכון.
אז אנחנו רוצים להחזיר את אוחזי הנשק, זה אגב גם מסקנה מהתחקיר, דרשנו את זה, לקבל את זה, נכון לרגע זה אגב, למשל, עדיין לא קיבלנו. אז הנה לך המסקנה שכן דיברנו בראש גלי עליה, בגלי היתר, אז אני אומר...
למה לא קיבלתם?
לא, עדיין לא קיבלנו, הצבא עדיין לא הנפיק לנו את את
הכלים האלה. גם עוד לא שם פיזית, ולכן...
אבל צריך שהם יגיעו פיזית, לא לחכות עוד חצי שנה.
יש אנשים שנמצאים ואין להם נשק.
ואנחנו דורשים את זה, נכון, אנחנו דורשים למי שיכול להיות אוחז נשק שיהיה לו נשק, ואני...
אריה, לא מדבר על אקדח.
אני יודע, יש כרוך.
זה לא, כבר אי אפשר במרחבים האלה להתעסק אך ורק עם אקדח, מי שמכיר את המרחב. זה לא בדיוק פתרון יעיל.
הטענה של הצבא הייתה שממילא גונבים את הנשק, וחוץ מזה תסמכו על הצבא, יש לנו
וחוץ מזה גם זה, חוץ מזה חמאס הוא נכס. בעיקר היה חמאס הוא נכס.
אתם רוצים למרות צערות, אז אני אגלה לכם שלפני 9 שנים גנבו נשק מחבר כיתת כוננות באשכול, ובאו אלינו ולכל העוטף, אמרו לנו תחזירו את הנשקים לנשקייה, לא צריך לספר לכם שכפר הזה יחזירו, הרבה מאוד קיבוצים יחזירו, ונתיב העשרה לא התקימו להחזיר, הנהגת המושב אמרה אנחנו לא מחזירים את הנשקים, והלכנו וקנינו, תקשיבו טוב, אני מתבייש להגיד, ב-640 שקל, 320 שקל שם חבר כיתת הכוננות, 320 שקל שם היישוב, כספת שתהיה בבית בשביל שהנשקים יהיו לידינו, והשתבח שמו שבשבעה באוקטובר קמנו עם נשקים לידינו. מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שאז הבנו משהו שכנראה פחות הבינו בצבא, ואני אומר את זה גם היום. יהיו דברים מסוימים שאם נצטרך
לא לכל פרמיים. לא הבינו את זה גם היום בצבא.
לא יודע, אולי כן.
לא,
אולי
לא.
כן. אנחנו נראה את זה כשהיישובים יחזרו, אם יש כלי נשק וגם מעבר לנשק האישי, וידענו ש... שהמחבלים הגיעו מצוידים הרבה יותר טוב מנשק אישי. כן, איתי לוי, חבר כיתת הכוננות של נתיב העשרה, חבר ועד ההנהלה שם, תודה רבה על הדברים שאמרת.
אני ברצותכם משהו אחרון, כי אני ארגיש רע אחרי זה אם אני לא אגיד את זה. אנחנו כולנו, תקווה, לפני הביטחון שלנו, לפני הכל, שיחזרו את כל החטופים הביתה, ויפה שעה קודם.
על הכיפה, כיופי.
אמן. תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
בוקר טוב, דודי.
בוקר טוב, אריה. בוקר טוב, רון.
מה המצב?
בוקר טוב.
דודי הוא הבן של הגיס שלי, כן, הוא גם סגן ראש המועצה בשומרון, ושכחתי, הוא רב סרן במילואים.
הכי חשוב, רב סרן במילואים.
עשה 7,000 ימי מילואים תוך שנה, הוא גם בצנחנים במילואים. עכשיו תגיד לי מה יהיה עם חוק הגיוס.
האמת שאני חושב שהחוק הזה לא יוכל לעבור בממשלה הזאת בצורה שלא תייצר באמת שינוי. אני מאמין שבסוף יצטרכו, כי בסוף צריך את האצבעות גם של הליכודניקים שמבינים את האירוע הזה, גם של החבר'ה מהציונות הדתית, שיהיה להם קשה מאוד, אני חושב, להסביר בעיניי לפחות לציבור שלהם, לציבור שלנו, לציבור בוחריהם שמשרת מאות ימי מילואים, ולנשים, עזוב את המילואימניקים, את נשות המילואימניקים, את בנות הזוג, ולכן לדעתי אני מנסה לאחוז באופטימיות שבסוף יצטרכו באמת לייצר חוק שיהיה לו שיניים, כשהמשמעות של שיניים היא קודם כל סנקציות.
אבל דודי, כאשר יש חוק, אתה יודע, חייבים באמת לפעול לפי חוק, זאת אומרת, אני לא רואה כרגע, אתה יודע, גם עכשיו יש צו שמורה על גיוס חרדים, אני לא רואה שמישהו מתלהב מזה, 8 חודשים התגייסו 177 חרדים.
נכון.
זה מצב בלתי ייתכן, כי תשמע, בסך הכל, בוא נאמר, הציונות הדתית, בהיקף משרתיה, גדול על חלקה היחסי בחברה, אוקיי? בציבור. אתה מבין? ובסך הכל הנטל ייפול עליכם. זאת אומרת, להגיד שתהיו 2 במילואים, זה לא, אתה יודע, זה כבר לא מילה גסה.
לא, זה לא רק בחשבון. תראה, באמת, אתה יודע, אני כבר כמעט 20 שנה נחשב במילואים, 18 שנה במילואים, ומיד היינו עושים חודש בשנה, אחרי זה עבר לחודש בשנתיים, אחרי זה חודש בשלוש. עכשיו לעשות 100 או 200 יום בשנה, זה דבר שהוא באמת בלתי אפשרי. אני רוצה אבל לומר משהו כזה. בסוף, תהליך כל כך משמעותי בחברה הישראלית, ברור שהוא לא קורה באבחת חוק. אתה צודק בזרון. זה דבר שהוא הסתגלותי, זה דבר שצריך לייצר לו את התנאים, וצריך שיקרו כמה פעולות כדי שהוא יקרה. אני חושב שברגע שהחוק הזה יהפוך להיות חוק עם שיניים משמעותיות, קרי, שבסוף כשבן אדם רוצה לקבל סבסוד מעונות, כשבן אדם רוצה לקבל סבסוד לדיור ציבורי, או רוצה לקבל קרקע ציבורית, או מחיר למשתכן וכן הלאה, בסוף כשהוא צריך להביא איתו את מספר ימי המילואים שהוא עשה באותה שנה, או לכל הפחות את שירותו הצבאי, בין אם חלקי, בין אם מלא, בין אם בתוכנית כזאת יהודית או כזאת ייחודית, אבל בסוף הוא צריך לבוא עם הצטלה, עם האישור שהוא עשה, אז אני חושב שזה ייצר שינוי. למה? מכיוון שבסוף, מבין חבריי הרבים במגזר החרדי, אני מודה, ואת כולם אני אוהב, לא כולם לומדים בישיבה, ואני יכול לומר בצורה יותר באותה, רובם לא. זאת אומרת, חלק מהם כן, חלק מהם יושבים בישיבה ולומדים וכל הכבוד.
וגם אם הם לומדים, דודי, גם אם הם לומדים. אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו מכירים ישיבות הסדר, ישיבות הסדר של ציונות דתית, אוקיי? ועוד מכינות חילוניות. ומשרתים ולומדים, מסלול של 5 שנים.
אני למדתי 2 לפני הצבא. התגייסתי, הייתי 4.5 שנים בצנחנים. חזרתי אחרי זה לישיבה. ודאי, ובוא, אתה רוצה דוגמאות מהמלחמה האחרונה? הרב סעדיה דרי, בנה של,
כן.
בנה של ללי. הוא היה רב שהיה במסלול רבנות, הרב גולדברג מירושלים. לצערנו, את השמות המוכרים הללו אנחנו מכירים.
אלה שנפלו.
לאחר מותם, כן, לאחר מותם, אבל הם מייצגים רבים.
יש רבנים שנפלו והותירו 8 יתומים.
נכון, זה רב גולדברג, ועוד כדוגמתו. ולכן בוודאי, בוודאי שגם מי שלומד תורה חייב וצריך ויכול להתגייס וכולי. אני רק אומר לגבי השינוי שאני מקווה שאנחנו נראה אותו, ושכאשר הקואליציה תבין שאין אלטרנטיבה באמת, אין אלטרנטיבה פוליטית לאף אחד, המשחק הזה הוא משחק סכום אפס באמת. כלומר, גם אם הממשלה תיפול, מה יקרה? הרי זה לא שתקום ממשלה אחרת שתוכל לאפשר לגלגל את הבלוף הזה קדימה. זו האמת, ולכן בסוף...
אז על זה אני רוצה לשאול אותך.
שהוא יהיה אפקטיבי מספיק וייצר שינוי שאנחנו נרגיש אותו בקצה.
מה שמאיימים עלינו זה שאם החרדים יפילו את הממשלה, תקום ממשלת שמאל, שמאל מרכז, והם יעשו לנו עוד פעם אוסלו, והשאלה אם יכול להיות שזאת ההתלבטות של בצלאל סמוטריץ' למשל, מה יותר מסוכן, שהחרדים לא יבואו לשרת, או שנאבד את ארץ ישראל?
ולמה נותנים להם 5 מיליארד שקל פרס על זה שהם לא רוצים לשרת כרגע בכסף קואליציוני?
רגע, אחד-אחד, שאלה.
אחד-אחד, אני חושב אחד שהקואליציה לא יכולה ליפול, יש לה מספיק בעלי אינטרס חזקים ומשמעותיים שיגנו עליה מפני נפילתה. שנית, אני חושב שגם החרדים שהם אנשים רציונליים ונבונים, מבינים, אלה שמייצגים אותם בכנסת, מבינים שאם הם יפילו את הממשלה הם יקבלו חוק הרבה יותר דרקוני מאשר חוק שיפעל בשיתוף פעולה איתם, בתיאום ובהבנה. אבל הדבר הכי חשוב זה שתי תשובות פוליטיות, טכניות, להיום. אני רוצה לומר משהו הרבה יותר מהותי, ארי יקר. בסוף, שמים פה כאילו מין משוואה של ארץ ישראל מול לימוד תורה, המשוואה היא לא נכונה. הדברים תלויים אחד בשני. בלי שיהיה לנו צבא גדול וחזק, ולמדנו על בשרנו, אני כזכור הייתי בשביל אוקטובר בכפר עזה, למדנו על בשרנו מה הנאצים. זה מה שהם היו, החבר'ה מחמאס, החבר'ה הנוח'בות האלה שהגיעו מחמאס לכפרים ולקיבוצים ולמושבות ולעיירות שלנו הם נאצים. הנאצים הללו לא הולכים לשום מקום, והם רוצים להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים מנער ועד זקן, כמו שאמן הרשע נקרא בשבוע הבא. ולכן, בלי צבא גדול ורחב, לא רק שלא יהיה ביטחון, לא תהיה התיישבות ביהודה ושומרון, לא יהיה לימוד תורה, לא יהיו בתי מדרש. זאת אומרת, זה לא משוואה נכונה לומר זה.
והדבר הכי חשוב, לא יהיה שוויון בנטל, דודי, אי אפשר למשוך, אי אפשר להטיל על פלח או פלחים באוכלוסייה, אוקיי? לשאת בנטל בשביל ציבור שאומר, נמות ולא נתגייס.
אור, אתה צודק ברמה הערכית, אבל אני רק אגיד משהו שהשתנה. בשנה וחצי האחרונות, חוסר שוויון בנטל, אירון קיים כבר עשרות שנים, נכון? מה שהשתנה זה שהבנו שיש פה פיקוח נפש. זאת אומרת, אם במשך שנים רבות היה אפשר לומר, טוב, בוא נגלגל את זה, נסתדר, פה, שם, שם, פה, הכל יהיה בסדר, הבנו שזה פשוט כבר לא מחזיק מים. החברה הישראלית לא יודעת להחזיק מים, לא מצליחה להחזיק את המתמטיקה הזאת.
אני שומע גם קולות משמאל, שהם קולות מעניינים שאומרים, חבר'ה, אל תלחצו על החרדים, אם יהיו הרבה חרדים בצבא, הצבא יהיה חרדי, וזה לא טוב למדינת ישראל.
במשך הרבה שנים אני חושב שזה היה הקול החזק של הצבא. אני חושב שזה לא אפילו השמאל אמר את זה.
אבל זה עבר גם עם הכיפות הסרוגות, ואז מה קרה? ומה קרה בשביל
באוקטובר? הכיפות הסרוגות באמת יותר משתלבות באירוע.
יותר משתלבות, אבל זה היה גם איום ששמענו גם בעשור.
כן, 40% מהקצינים במגרש בבד אחד. סופרים אותם.
ארי, אתה מאוד צודק, כי בסוף, כשאמת אתה מזמין את הציבור החרדי ודורש מהציבור החרדי להיכנס, יש לזה התאמות שהצבא צריך לעשות, לא רק בשביל לתת להם אוכל גלאט מהדרין.
למה איזה התאמות עשו לך, דודי?
לא, תראה, דוגמה.
למה אתה פחות דתי? אתה פחות דתי מכל בחור חרדי בן 18? למה יש לך תורה אחרת?
מחת חשמונאי, מפקד חטיבת חשמונאי, אלוף משנה אבינו אמונה, כשהוא בא לישיבה חרדית ואומר להם, תנו את הילדים, אני דואג שהם לא יראו בת בצבא, יש לזה משמעויות. אני גדלתי בסניף תנועת נוער מעורב, אני גדלתי ביישוב שבו היו בנות סביבנו, התנדבתי במדע יחד עם בנות. כלומר, נכון שאני חייתי בהפרדה מסוימת במוסדות החינוך שלי וכולי, אבל עדיין הסיטואציה שלנו היא שונה מבחינה תרבותית.
אני לא רואה שום שוני, אני חייב להתווכח אתך לנקודה הזו, כי אני לא רואה שום שוני, כי אני רואה חרדים שעובדים בחברות הייטק או בחברות הנדסה או בבתי חולים, יש שם נשים, והם רואים אותן, אוקיי? הם רואים אותן, לא קרה כלום, אתה יודע, באמת, שום אסון לא קרה.
הולכים לבנק, הולכים לסופר.
כן, מה זה, עובדים שם.
אני אגיד לך, אתה יודע מה יכול להיות שאתה צודק, אתה יודע? בוא נסכים שאתה צודק, אבל אנחנו צריכים להיות חכמים. זאת אומרת, בנקודת הזמן הזאת, הקריטית לחברה הישראלית, לחוסנה, לאחדותה, לביטחונה, אין לנו את הפריבילגיה להיות הכי צודקים ולהיות פיין שמקרים על האידיאולוגיה שלנו עד הקצה. ולכן, אם יבואו אנשי מגזר החרדי ויגידו, אנחנו מוכנים לבוא, בסדר, אבל יש לנו שלושה תנאים. אנחנו רוצים שעה ביום לימוד תורה, רוצים גלת מהדרין, ורוצים שהבסיסים שלנו יהיו בלי בנות, באותם בסיסים שלומדים הבחורי ישיבה הצדיקים שלנו, שנגיעים בלי טלפון חכם כביכול. בסדר, בסדר. עכשיו מה שאנחנו צריכים זה כוח אדם, כמה שיותר מהר, שיזרים דם חדש לעורקנו. חסר לנו יותר מ-10,000 חיילים.
זה כבר 15, דרך אגב.
זה כבר 15, והמספרים לא יקטנו מכיוון שהאיומים לא קטנים. לא ביהודה ושומרון, שאנחנו חושבים פה על חבית נפץ, אני גר בלון מורה, החבית נפץ לא מאיימת עליי, היא לא מאיימת על אלון מורה, היא מאיימת על כפר סבא, היא מאיימת על עמק חפר, היא מאיימת על הגלבוע, ולכן אנחנו צריכים המון המון חיילים שיעבדו גם ביהודה ושומרון, גם בגליל ובנגב אל מול האיומים. ולאור זאת, אני חושב שאנחנו צריכים גם אנחנו, הציבור, אני אקרא לזה הליברלי, הפרגמטי, לומר בסדר, זה התנאי של החרדים, בסדר גמור, אנחנו זורמים התנאי הזה, אבל מהצד השני, הדרישה חייבת להיות מאוד נחושה, מאוד ברורה, מי שלא מתגייס, יש לזה שורה של משמעויות, שורה של השלכות אישיות, ואני חושב שזה עשוי להביא שינוי.
דודי בן ציון, אני לא אסלח לך שקראת לי ליברלי ופרגמטי, אבל תודה רבה, שבת שלום.
תודה לכם, שבת שלום.
שבת שלום. זהו, הגענו...
אחר חשבתי שאתה באמת ליברל, אני מאוד מופתע.
מה? תגיד, אתה רוצה שנמשיך לעבוד ביחד? התחלת בלהליב? מה עשיתי לך? אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לפאנל הפרשנים הפוליטיים שלנו, לאבי ממרן מרדיו קול חי.
שלום, בוקר טוב, הליברלי צריך לומר.
הליברלי כמובן, וגם להטיל השומפלבי הליברלי והיועץ האסטרטגי, שלום גם לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, אני ליברל שמרן.
אתה שמרן. ליברלי ש...
ליברל שמרן.
אפשר לשמרן את הליברליות הזו שטויות. עכשיו תגיד לי, הולך להיות באמת משבר על סביב התקציב, כי אני מבין שגולדקנופ וטסלר ומשה רוט חתמו על מכתב שבלי הסדרת מעמד תלמידי הישיבות הם יתנגדו לתקציב. מה אתה אומר אבי ממרן, זהו נופל?
קודם כל אפשר להאמין להם אבי, תתחיל בזה.
אני שואל, לא, הפעם אפשר להאמין להם, כי הפעם יצא מכתב עם חתימת רבנים, כלומר זה לא סתם איומים של גולדקנופ בתקשורת, או לאיזה עיתון, או איזה ציטוט לא מוצלח שלו, מזה יש הרבה. הפעם זה מכתב שחתום עליו חברי כנסת, אחרי שהמכתב הזה עבר בבתי הרבנים של אגודת ישראל, ולכן הפעם זה רציני. מה המשמעות של זה תהיה כלפי הממשלה, אני לא יודע להגיד, כי בסופו של דבר, האם הם יצביעו נגד התקציב, או רק ימנעו, או רק לא יהיו במליאה, אני לא יודע. אני באמת לא יודע, הממשלה תיפול.
איך הם יכולים להצביע נגד התקציב שמבטיח להם מתנה של 3.5-4 מיליארד שקל?
מסיבה מאוד פשוטה, בגלל שהשלושה או ארבעה מיליארד שקלים הללו שנקראים כספים קואליציוניים, ולא נמצאים בתוך בסיס התקציב, לא תלויים במה שיבוא בכנסת. זה לא קשור אחד לשני.
אבל כסף זה כסף, אתה יודע, סופרים אותה באותו דרך.
כן, אבל דרגת הביטחון שלו היא שונה. עטילה, מה אתה אומר, תיפול על זה?
אני נוטה קודם כל באינסטינקט לומר שלא, התשובה היא לא. אני בניגוד לאבי, אני חושב שגם אם חותמים על 1,000 מכתבים ועם 8,000 רבנים, זה עדיין לא אומר שום דבר, בטח שלא כשהאלטרנטיבה היא הרבה פחות טובה. מה כן? כשאתה מפיל ממשלה, אז אתה תוקע גם את כל ההליכים שנוגעים לגיוס, ולכן הם יכולים למשוך זמן. הרי המפלגות החרדיות לא יאבדו מנדטים, אין להם בעיה כזו. יש מפלגות שסופרות מנדט לפה, מנדט לשם. המפלגות החרדיות פלוס מינוס יוצאות וחוזרות כמו שהן היו. ולכן אין להם שום בעיה, מה אכפת להם על חשבון המדינה ללכת לבחירות. אבל...
לא, אבל אולי לא ייקחו אותם לקואליציה הבאה. זה הסיכון.
זה הסיכון.
הם לא היו שנה וחצי בקואליציה הקודמת, ואני לא ראיתי נהירה לבקום.
אני מסכים, חד משמעית, מסכים גם עם זה, אבל זה תוקע את התהליך. תחשבו שאם אתה יוצא למערכת בחירות, אז בעצם הכל קופה בערך לשנה. ואז לא בגץ מעניין, ולא החוק מעניין, ושום דבר לא מעניין, ובעצם הרוויחו עוד שנה, כי עד שירכיבו ממשלה חדשה, ועד שהבחירות יסתיימנה, ויש באמצע זה, ויש באמצע שם, ומשברים, ופה ושם. ולכן יש סיכוי כזה. אני לא מאמין אבל שהמפלגות החרדיות, במצב הקיים, שהן מקבלות בעצם הכל כרגע, אבסולוטלי הכל, יפילו את הממשלה. אני לא רואה את זה.
אבי, אני רוצה לשאול אותך, הרי עכשיו אנחנו יודעים שיש מה שנקרא מסלול עוקף גולדקנופ ולהקתו, ובאמת אנשי לשכת רועם ומאחרים מטעמם מגיעים לאדמו"רים ולכל אנשים שציינת במכתב הרבנים. זה עובדים עכשיו בשושו, כן, לסדר את זה?
תראה, השבוע היה דבר דרמטי בנושא התקציב. המפלגות החרדיות נמצאות שנתיים בקואליציה, ולמעשה כל ההבטחות שהובטחו להם הקמת הממשלה לא התקיימו עד השבוע. וגם לא במלואם, יש עדיין סוגיית אופק חדש ועוד דברים שעדיין לא קרו, אבל לפחות סוגיית תקציב הישיבות והדברים שחשובים למגזר החרדי עברו, בוא נאמר, לא בסיס ובשמחו, כי הובטח שזה יהיה בבסיס התקציב, ועדיין זה כספים קואליציוניים, לכן זה עדיין בתקשורת, לכן עדיין מדברים על זה, לא משנה. זה דבר דרמטי, שאם הוא לא היה קורה השבוע, אני חושב שגם דגל התורה, כלומר גפני וגם שס, היו עושים איזשהו קרחצים רציניים לנתניהו לקראת התקציב הקרוב. אז לפני שהוא שולח את המאחרים, הוא עשה צעד חשוב בזה שהוא אמר, בוא ניקח 50-60% מההסכם הקואליציוני ונתחיל לקיים אותו, דבר ראשון. דבר שני, יש עכשיו את כל סיפור היועמ"שית. נכון שהמפלגות החרדיות היו הראשונות שאמרו, אנחנו נתמוך בפיתוריה, אנחנו נצביע בעד. אני אומר לך שאני מאחורי הקלעים שומע קולות אחרים ביומיים האחרונים. כלומר, מה זה ייתן לנו יועמ"שית יותר לעומתית? הרי היא לא תפוטר מחר. זה לא יקרה בשלושה חודשים הקרובים. עד שהוועדה תתכנס, הוועדה חסרה, צריך לאתר עוד מישהו שישלים את מקומם של החסרים. ייקח זמן.
היא גם תדרוש סנקציות בשבוע הבא, כי היא פקעה מועד.
בזמן הזה יש לנו חוק גיוס שנמצא בהתהוות, וזה נתון לידיה של היועצת המשפטית. אומרות המפלגות החרדיות, מה אנחנו צריכים להיכנס לאירוע הזה? מה לנו, עוד פעם חזרנו לרפורמה המשפטית, כלומר אנחנו שוב משלמים את המחיר. מצד שני יש במפלגות החרדיות, בעיקר בש"ס, טענה שאומרת, הפוך, זה היא הנותנת, כלומר אם אנחנו באמת רוצים אי פעם, גם אם זה בקדנציה הבאה, לא משנה, אם אי פעם נרצה להעביר חוק גיוס עם היועצת המשפטית הנוכחית, זה לא יקרה.
אין שום סיכוי, אבל ממילא, חוק גיוס יהיה טוב בעיניהם, לא יהיה טוב בעיני בג"ץ, אבל...
צריך להבדיל, אבל אני חושב, בין, אתה יודע, דגל התורה, בוא נאמר, החרדים האשכנזים לשס, כי משס אני יודע
שיש... פעם חשבתי ככה, היום...
לא, אבל יש גיוס, יש גיוס מתוך מצביעי שס, אני לא יכול לספור אותם אחרת.
אבל
יש 55% בצבא.
לא להתגייס גם לאלה שלא לומדים, לפחות ברמת ההנהגה הרוחנית.
יש לנו דקה, אני יכול להסביר את זה גם. למה נתונים...
רגע, חברים, אני רוצה להגיד רק משפט אחד בהקשר של גיוס, תשכחו משהו. על המתכ"ל החדש, שיהיה לו בהצלחה כמובן, זמיר, הודיע עם כניסתו לתפקיד על הקמת חטיבה חדשה, חטיבת טנקים חדשה, ויחידות פה ויחידות שם, בעצם תגבור כוחות הצהלים, וזה אחרי השבעה באוקטובר באו לגמרי שזה צורך עכשיו. רק, אני רק שואל, אפרופו בטייקוף על מה שכתב גם עקיבא נוביק בטוויטר, נדמה לי, לא צריך להיות ביטחוניסט גדול, שכדי להקים חטיבה חדשה, אתה צריך גם חיילים. מניין יבואו החיילים? ובשאלה הזאת, המפלגות החרדיות למרבה הצהל לא נותנות תשובה. הן ממשיכות להתבצר. ולהתעלם לחלוטין מנצחים של מדינת ישראל בשעה הקשה הזו.
זה מה שגורם למשל ליהודי כמוני לשנות את עמדתו ביחס לחרדים. אבל תגיד לי, עטילה, המכתב הזה שכתבו גולדקנופ ועמיתיו, מטיל את נתניהו לזרועות בן גביר?
קודם כל, בן גביר ונתניהו לא נפרדו באמת לעולם, או מעולם, או לעולם. הייתה שם פרידה טכנית, הצגה שלמה של בן גביר, שהוא רוצה להביא כמה נקודות בגלל שהוא כאילו התנגד בזמנו לאותה עסקה, והוא יצא החוצה. היה ברור לחלוטין שבנקודת זמן מסוימת הוא יחזור. גם לבן גביר, בתוך היציאה אגב, בן גביר כבר חיפש דרכים להפיל את הממשלה, אבל הוא לא יכול לעשות את זה. ולכן, שהוא רואה שאין יכולת להפיל את הממשלה, כלומר, אין אופוזיציה מספיק אפקטיבית בעניין הזה, כדי שתפורר את הקואליציה, אז הוא רוצה לחזור פנימה, אין לו מה לעשות בחוץ עכשיו, אם הוא מעריך שהבחירות יהיו רק בשנה הבאה. Okay? ולכן, בן גביר, שימו לב שהוא גם לא מצביע נגד הקואליציה, גם שהוא בחוץ, מחוץ לממשלה, הוא עדיין חלק מן הקואליציה בהצבעות שלו. ולכן, הסיפור הזה של ההצבעה, הוא עדיין לדעתי, מה אמרתי בהתחלה, אני לא רואה את הממשלה את נופלת, אני גם עוד לא רואה את החרדים מפילים את הממשלה בצורה אקטיבית, ולכן אנחנו נמצאים בנקודה שהיא כרגע סוג של משחק צ'יקן כזה, שתמיד, אבל תמיד, בין אם זה בגלל חוק הגיוס, בין אם זה בגלל החרדיות או בגלל מפלגות אחרות, תמיד, תמיד לפני העברת תקציב, תמיד יש את החודש הקטלני הזה והסוחט הזה, אם תרצו, שמגדיל למפלגות את ההישגים מול הבייס.
אנחנו מתחילים לסובב...
יש לנו
דקה.
יופי, מעולה, כי זה חשוב בנושא חוק הגיוס. אם החוק הזה יעבור, וכל מי שלא תומך בו, בסופו של דבר רגע יגיד, אני רואה טובת המדינה לנגד עיניי, נכון שזה לא הדבר המושלם, אבל אני תומך בו, החוק הזה צפוי להביא לבקום 50% מסך השנתון החרדי בכל שנה. דבר שלפני שנתיים הייתי אומר אותו, זה היה חלום הזיה. שמפלגות חרדיות יתמכו בדבר
לא
כזה.
אני לא רואה את המתמטיקה הזאת. עטילה, משפט לסיום?
זה החוק.
חודש התקציב הוא חודש פוליטי מאוד מאוד צוער, ירכיבו על זה גם את הנושא של היועמ"שית, אני חושב שגם הנושא של היועמ"שית מאוד דוחה, מאוד דוחה, אבל ירכיבו את הנושא של היועמ"שית גם כדי להסיט את תשומת הלב, לתת כאילו מתנות לבן גביר ולזה ולהוא ולהי, בואו נראה.
תודה רבה, טילה, תודה רבה, אבי, תודה רבה לכם. ערכו והפיקו אותנו שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, אחראי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל ירון זאבי, אחי אדלוק ואליעזר בן יהודה. אחרינו מיכל דליות, תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, פרופסור.